So, Juanpi. לא.
אין.
למה? נתקל.
המיקרופון הוא לזום.
אני מתחיל.
תדעת שעשות, אני לא... הם רוצים להתחיל פה.
לא, אבל אני לא יכול. אי אפשר.
מה שאתה רוצה?
לא ניתן. אני דיברתי עם רלר, אני
רוצה להתחיל.
דיברתי קלה, אני אעביר לך, נו, הוא עבר לצלות אני אגיד לכם מה שנעשה, מה שנעשה בינתיים, עד שנסו להתחיל את המיקרופון, תתקרבו.
אז ניצח.
אנשים משלמים הרבה בגלל שיש נושא עבודה ויש כל מיני דברים אחרים, אבל בעיקרון בארנונה אנחנו
העשייה, אנחנו למעשה עכשיו לפי הנורמות של משרד הפנים אנחנו תחת המינימום ואנחנו מקבלים על זה עונש שאנחנו לא בעלים את הארנונה לתעשייה.
אתה עונש גדול.
ועונש גדול שגם ונראה שקלים כל שנה במשרד הפנים, הם מקטינים לנו את המענק. הם אומרים, לא, אתם כאלה עשירים ואתם לא אכפת לכם מהתושבים ואתם נותנים הענקה לתעשייה, אז אנחנו גם מורידים לכם את המענק כנראה שאתם עשירים. אני לא לתקן בזה, אבל אנחנו רחוקים מאיפה שמשרד הפנים מתכנן לנו את התעשייה בכמה מיליונים. וזה הכל, בהפך, אנחנו ממשיכים את אפילו למרות הקורונה, כמו שאתה תגיע בהכנסות שלנו, שהגיעה בעשר עובדה שאנחנו עוזר לכם, בעיקרון תקציב אולי, בעשר עובדה של 2 מיליון שקל, אז בכל זאת אנחנו ממשיכים עם מה שהחלטנו של השמרה של ההפרטה של הארנונה החקלאית, בנושאים החקלאיים, זה דבר שהוא אגב לא משמעותי, כל כך כספי, אבל זה גם יותר סיפורי.
זה יום ימת שפורטי.
אז זה שני הנושאים, אם אנחנו נאשר את הצו ארנונה, אז נוכל להתחיל את הישיבה הבאה, שהיא בעצם...
הצו ארנונה כולל הבקשת חריג של המינים חקלאיים, וכולל ההנחות ש...
כן, מערכת ההנחות שהיו לשם הנחות, אני אחרי שנים הייתי בוועדת המפני, היום בוועדת הנחות. אנחנו, גם ההנחות והקריטריונים להנחות, הם לפי אישור משרד הפנים, אנחנו במקסימום. זאת אומרת, היכולת שלנו לתת הנחות, היא במקסימום שמאשרים משרד הפנים, ואנחנו גם עושים את זה. אנחנו מפעילים. זאת אומרת, אנחנו לא כשהם מפעילים את המקסימום של האוטומטי, זאת אומרת, מי שנכה, או מי שגיש שלישי, או מי שצהר, כל מיני דברים כאלה, אלא גם אנחנו מפעילים אפשרות נוספת של שיקול דעת, של מי שיש לו אירוע בריאותי מיוחד במשפחה וכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו מאשרים את הבנייה, הצו, שבו אין שינוי לעומת שנה שעברה את ההצמדה למדד, את הלוח ההנחות, שהוא כמו שנה שעברה בדיוק, ואת ההמשך של ההפחתה של המבנים החקלאיים.
לא, יש משהו עוד עליו ההנחות.
איך?
יש את ההנחות שהורדנו, אבל לא בדיוק אותו דבר. יש את ההנחות של המזומן וההוראות.
נכון.
זה חשוב, כי זה ייכנס...
היה נהוג
שמי
שמשלם מראש
הוא מקבל... לא, זה צריך להכין אישור במשרד, אני צריך לצרף לזה.
איפה זה?
שרתי ללימור וכתבתי דף להגיד.
אני לא יודע כמה אנשים, אני רוצה לצרף מעט. אבל אנחנו ביקש להוריד את זה, כי אנחנו מנקודדים עם החוסר של 2 מיליון שקל. אגב, זה לא, אני לא רוצה לעשות איזה סיפור, אבל אני ביקשתי עם כל המנהלים במועצה, כולל אני לקחת חיתוך בשכר ב-5% של 3 חודשים בשביל להתגבר על החור, ואני מבקש שאנחנו נאשר לבטל את ההנחה של 2% למי שמשלם מזומן, גם את שניהם זה מתוך ההנחה שיש הרבה אנשים שקשה להם, אלה ששילמו במזומן הם לא ביניהם מן הסתם. זאת הנחה שהיא בעצם הנחה לנוחיותנו או לנוחיות האנשים שיש להם כסף, זה לא משהו ש...
זה סכום מאוד מאוד קטן לכל אחד, וזה 1 מיליון שקל בתקציב המועצה.
1 מיליון שקל. זה אמור לפתור מיליון.
כמה אנשים יש
לנהלים לפתור? לא, זה לא רק מזומן.
זה מכמה עסקים.
זה כמו שהוא משלם הראש, מישהו מנצל את זה אחר, וזה
עסקים. לא, לא, כן, עסקים, זה מכמה עסקים.
יש
להנחה מכמה
של היישוב.
זה גם
להוראות קבע. אנחנו עושים
את זה, 1 מיליון שקל בשנה.
שאלות נוספות, לעניין האישור של צו הארנונה. נתתי פרטים שלא...
לימור.
אני מבינה למה להוריד את ההנחה של מזומן, זה שיקול נשמע לי הגיוני. השאלה אם אנחנו מורידים את ההנחה של הוראת קבע, אם אנחנו לא נקבל את זה בעלויות גבייה. כי ההתעיין הזה הרי לא סיגנל, לא?
קדמנו, יש לנו מצב נכון, ממש נכון. סתם יש עוד דבר שאתה הזכיר את הסיפור המיוחד הזה של ההנחה במפתלים.
לתעשייה, ולתעשייה, 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 מישהו שמשלם מיליוני שקלים בשנה ארנונה נזכר שהיה פעם חוב שבאזורים שהם מוכי אבטלה, יש הגדרה של מה זה מוכי אבטלה, העסקים, כדי שהם יסיקו אנשים שבאותם אזורים של מוכי אבטלה, יקבלו הנחה בארנונה אוטומטית. ומישהו, מישהו הביא איזה חוות דעת של רואה חשבון שלו, שמכיוון ש... באופן זמני כמובן, כל הארץ הוא במעל 15% עלה, כולל מסגר, אז בעצם המחצבות צריכות לשלם פחות 15%, שזה במקרה של מחצבות מיליוני שקלים במסגר.
זה הנחה גורפת של 75% שנה ראשונה, 50% שנה שנייה ועוד 25% שנה שלישית, וזה לתעשייה חדשה. בגלל שתתחלף זכיין במחצבה, אז הוא טוען שזו
הנחיה
חדשה,
והוא
מבקש את ההנחה,
וזה מיליוני
שקלים.
קיצור, אני
מבקש
את
גידוי המליאה
להודיע לו
שפר שנתו אינה... לא, יותר מזה, דני, אנחנו מבטלים את ההנחה הזאת.
מבטלים את ההנחה, עוד
כן. כן, כן. אז לבטל קדימה, אבל להתנגד אחורה.
אפשר? זה תעשייה, אני אומר.
לא, לא.
זה
תיק,
שאני
אשבר
את זה פעם
ראשונה. בגלל שזה לשלושה חודשים האחרונים, אז אתה...
כן, רק אם תהיה כמו, זה יפה. זה יפה לאן שאני אקור.
טוב, אז אם ההסתברויות האלה, של השינוי של האישור של ההנחות המרביות, האישור של המשך של הירידה של החקלאית, העדכון רק במדד, והעניין הזה של העדכון של האפשרות האיזוטרית הזאת של תעשייה חדשה לקבל הנחה גדולה, מי בעד אישור צו ארנון 2021? יש מישהו נגד? אין נגד.
מירב, את סופרת?
נמנע.
לא צריך.
היא אומרת, היא אומרת.
אני אספור. רונן, אתה רשם? בשיחה בזום בקישור טלפוני, ואחד שעשינו קודם בישיבה רגילה לפני הקורונה, זה שלוש פרוטוקולים של עושים את זה, קיבלתם את כל החומר, אנחנו צריכים להצביע פה בחי, גם מעבר לזה שישה פרוטוקולים, מי בעד אישור הפרוטוקולים? זה גם פה זה לספור. יש מישהו נגד? לא. יש מישהו שרוצה רק להחמד על זה? לא. דוח כספי 2019.
יהודי, כן,
אני גיבי כשאני שומעים את זה בסדר.
אני לא אוכל לספקים, יכול להיות שאני מעניין.
חברים, ערב טוב לכם. אני אתן סקירה קצרה על התוצאות של המועצה בשנת 2019. מאזן המועצה מציג תמונת מצב של יום אחד, 31 לדצמבר, לעומת שנה שעברה, אותו התאריך. מספרים החשובים, כספי הפיתוח של המועצה, שהם מכילים גם את הקרן לעבודות פיתוח וגם את התברים, מסתכלים בכ-70 מיליון שקלים שנמצאים בקופה, זה לא רק יתרה רשומה. קיים עודף נצבר די דומה למה שהיה בסוף שנת 2018 בתקציב הרגיל, כ-2.7 מיליון שקל, סכום שהושקע בעבר בתאגידים של המועצה, בכל החברות העירוניות, מסתכם בכ-20 מיליון שקל, ועוד כ-2 מיליון, 1.8 מיליון שקל, זו היתרה שבמהלך השנים הופקדה לקרן פנסיה תקציבית, סכום שמנוכה מהעובדים משנת 2003. התקציב הרגיל, התקציב הרגיל שמבטא את הפעולות הרגילות של המועצה, היקפו כ-227 מיליון שקל תקבולים, 226 מיליון שקל תשלומים, עודף של 1,100,000 שקל, שבעצם זה סכום שעובר לשנת 2020 והמועצה יכולה להשתמש בו. מבחינת מבנה תקציב, אנחנו רואים פה שני סוגי הכנסות, ארנונה ומענקים שמסתכמים בכ-96 מיליון שקלים. זה כסף שהוא לא צבוע, זה כסף שמממן פעולות שאין בהן די הכנסות כדי לממן את ההוצאות. כל אלה אדומים, המשמעות היא שההוצאה מול ההכנסה קיים חוסר, והחוסר הזה ממומן בעצם מכספי ארנונה והמענקים. הוצאות מנהל כללי של המועצה מסתכלים ב-10.7 מיליון שקל, זה כ-5%, זה אחוז נמוך. גם פירעון המלוות של המועצה, 2.5 מיליון שקל, סך הכל כ-1% מהתקציב. הפרמטרים של המועצה הם פרמטרים בהחלט תקינים. המילה שירותים מקומיים הם שירותים מוניציפליים בעצם, שנותנת המועצה ליישוביה, עלותם כ-39 מיליון שקלים. השירותים הממלכתיים כוללים שירותי חינוך, שירותי רווחה, אלה בעצם שירותים שהמדינה מעבירה אותם למועצה כדי שהמועצה תבצע אותם והמועצה משלימה את המימון. פה אנחנו רואים עוד השוואה לתקציב 2019, תקציב 2018, ההיקף גדל בכ-3 מיליון שקל, קיימת חריגה מהתקציב, גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות, ככה שבסך הכל השנה הסתיימה בעודף, כפי שציינתי. תקציב ההכנסות מבחינת החלוקה, השירותים הממלכתיים מהווים כ-50% מתקציב המועצה. 50% מתקציב המועצה, הארנונה 34%, מענקים 8%, זה אחוז נמוך וזה טוב כי המועצה משפעת פחות מגזרות שמגיעות מעת לעת במיוחד בשנה הזאת. מבחינת תשלומים לא רגילים בתקציב, אפשר לראות פה את הפנסיה התקציבית, עלותה כ-6 מיליון שקל, זה אחוז נמוך, נשגה במועצה צעירה, אין בה הרבה הוצאות לפנסיה תקציבית, וסכום שהמועצה העבירה אותו לקרנות שלה כדי שהוא ישרת תברים שמחליטים עליהם מעת לעת. העלות של הנחות הארנונה 7.5 מיליון שקל בשנת 2019. כאן אנחנו רואים את חלוקת ההוצאות, השירותים הממלכתיים שהיו 50%, 18% במימנת המועצה, שירותים מקומיים 17%, 5% מנהל כללי. הפרמטרים הם בהחלט מעידים על חלק נכבד מאוד שניתן כשירותים, אם לתושבים, אם לילדים בבתי הספר. אני מדלג כי יש הרבה שקופיות ואני לא רוצה לגזול מזמנכם. התברים. התברים זה בעצם פעולות שמבצעת המועצה, שקצת קשה להשוות בין שתי שנים, כי יש שנה שיש הרבה פרויקטים ופרויקטים עיקריים ויש שנים שיש פחות. בשנת 2019 התקבולים לתברים הסתכמו ב-92 מיליון שקל. אפשר לראות שהממשלה, המדינה נתנה 54 מיליון שקל, המועצה ממקורותיה 20 מיליון שקל, הלוואה שלקחה המועצה, 5.5 מיליון שקל, 11 מיליון שקלים, זה גם כן מקור פנימי שבא מהקרן לעבודות פיתוח, עוד איזה סכום קטן מהתקציב הרגיל, כ-600 אלף שקלים. ההוצאות בתבר מההשקעות עלותם כ-79 מיליון שקל. יש כאן עודף, גם היה ב-2018, אבל זה עודף זמני. עודף זמני זה אומר שנכנס כסף לפרויקטים, המועצה עוד לא השלימה את הפרויקטים, בסופו של יום הפרויקטים אמורים להיות באפס. ההיקף המצטבר של עבודות הפרויקטים בביצוע שעדיין לא הסתיימו, סכום גבוה של 291 מיליון שקל, הוא יותר גבוה מהתקציב הרגיל, אם אתם זוכרים, 220 מיליון שקל, אז יש פרויקטים שעלותם כ-300 מיליון שקל, התקבולים בגין אותם פרויקטים 322 מיליון שקל. בשורה התחתונה יש לנו עודף. עודף אומר שהמועצה בעצם מממנת חלק נכבד מהתב"רים ממקורותיה. היא לא נשענת על המדינה, כי אם היא נשענת על המדינה, אז קודם היא מבצעת ואחר כך היא תקבל, ואז אנחנו פוגשים גירעון שגם אם מוזמנים הוא מכביד על המועצה. כאן זה כספים פנימיים שהמועצה מייעדת אותם לטובת פיתוח. אפשר לראות פה בעצם שהתב"רים נחלקים לשניים, תב"רים בעודף 48 מיליון שקל ותב"רים שמחכים למימון, זאת אומרת, בוצעו בהם עבודות והכסף עדיין לא נכנס, 16 מיליון שקלים. הקרן לעבודות פיתוח, בתחילת השנה היו 44 מיליון שקל ובסוף השנה 39 מיליון שקל. אם נרצה לראות מה זה הקרן לעבודות פיתוח, אנחנו פוגשים פה כמה קבוצות. היטלי השבחה, אנשים שבונים, נדרשים לשלם היטל. בתחילת השנה היה 7 מיליון שקל, נכנסו 4 מיליון שקל לקופה, עברו לטבק עם 2.25, בסוף השנה 8.25 מיליון שקלים. הכסף, בשורה התחתונה, מקורות חד פעמיים, היה 29 מיליון שקל, בסוף השנה 24 מיליון שקל. ועוד קרנות שהחליטה עליהן המועצה במהלך השנים. בסך הכל אנחנו רואים שבשנת 2019 תקבולים בקרן כ-10 מיליון, השקעות 14.5 מיליון שקל, עדיין נותרה יתרה מכובדת בקרן לעבודות פיתוח, למרות שהיא קצת קטנה ביחס למה שהיה בתחילת השנה. ההיקף הכספי הכולל של המועצה כ-300 מיליון שקל, 310 מיליון שקל בתקבולים. בשנת 2019 בסך הכל הסתיימה בעודף, גם אם הקרן קטנה, התב"רים גדלו, התקציב הרגיל השאיר עודף, 7.5 מיליון שקל לעומת 3.7 מיליון שקל. זה טוב וזה טוב, המועצה נמצאת במקום בסך הכל בסדר. ארנונה. ארנונה, אנחנו רואים פה חלוקה בין ארנונת פיגורים וארנונה שוטפת. אז מבחינת פיגורים, בתחילת השנה היו 11.3 מיליון שקל, נגבו בהם 2.25 מיליון, 10 מיליון שקל לא הצליחה המועצה לגבות עדיין, ואלה חובות שבעצם הם משנת 2018 ודרומה, מה שנקרא. הם חובות שככל שהשנים עוברות, יותר קשה לגבות אותן. הארנונה השוטפת שחייבה המועצה 75 מיליון, התווספו חיובים, סך הכל 79 מיליון שקל. חיובים שהוציאה המועצה, הנחות כ-8 מיליון שקל, גבייה 68, 3.5 מיליון שקל עוד לא נגבו, והם עוברים לשנת 2020. ביחד עם ה-10 מיליון שקל, אלה בעצם ה-14 מיליון שקל של מטרת פתיחת החייבים לשנת 2020. אחוזי הגבייה של המועצה הם אחוזים גבוהים, 95% זה אחוז גבוה, בהחלט מכובד. פה הפיגורים בשנת 2018 היה איזושהי פעולה חד פעמית, אז האחוז הזה הוא פה פשוט מעוות, אם אתם רואים, היה פה סכום מהותי, חיוב של משרד הביטחון, קצת קשה להשוות אותו. הלוואות שחייבת המועצה. המועצה כמדיניות לא לקחה להלוואות הרבה שנים, התחילה קצת בשנתיים האחרונות, בסוף השנה היא חייבת כ-9 מיליון שקל. לבנקים, להלוואות יש השפעה חיובית על מענק האיזון. ככל שאתה לוקח הלוואות ומחזיר את ההלוואות, אתה גם מקבל איזשהו שיפוי במענק האיזון. עומס ההלוואות של המועצה, 4% מתוך תקציב, אני יכול להגיד שגם 20% או 25% זה בהחלט אחוז תקין, רק שאי אפשר להגיע למקום הזה ביום אחד. הנתון האחרון הוא העסקת כוח אדם במועצה. תקן 446 משרות, בפועל הועסקו 426 משרות, עלויות השכר של המועצה כ-80 מיליון שקלים, סך הכל אין חריגות מבחינת ההעסקה, ההפך יש יתרה של תקן שלא לא מומשה. כאן יש שקף שמראה קצת התפתחות של נתונים, אולי זה קצת קטן מדי, אולי צריך לקצץ את זה, אבל התקציב הרגיל גדל מ-90 מיליון שקל בתחילת שנת 2004, היום נמצא ב-220 מיליון שקל, ובעצם ביחד עם גידול האוכלוסייה גדל גם תקציב המועצה. אקספוננציאלי זה משהו ששייך למשרד הבריאות. כספי ארנונה, 31 מיליון שקל לעומת 78 מיליון שקל. המענקים, פה יש איזושהי תנועה שהיא תנועה עולה ויורדת, היינו ב-11 מיליון שקל, המועצה גדלה, אחר כך היא גם קיבלה סוציו-אקונומי גבוה, הגיעה עד ל-19 מיליון שקל מענק האיזון, וכשקיבלה דירוג סוציו-אקונומי גבוה, בעצם משרד הפנים התחיל לקצץ, מענקים ויורדים בנושא המענקים. המענק הכללי עבר כ-13 מיליון שקל בשנת 2020, והוא לא ה-100%. המדינה לא מעבירה את כל המענק לכלל הרשויות כמעט, כי היא נעדרת מקורות תקציביים. משגב מקבלת כ-77% בסך הכל ממה שמגיע לה.
אחוז הארנונה, גם שימו לב שלא השתנה. זאת אומרת, 31 שהיה 90 ו-70 שהיה 230, כאילו נשאר שליש. ארנונה זה שליש מהכסף. שזה אגב, גם בתוכו, זה קצת השתנה, אבל לא באופן קיצוני. דיברנו על זה בפיתוח עסקי, זאת אומרת, אנחנו עדיין רוב הארנונה שלנו היא מגורי. זה בערך, זה קרוב לחצי, אבל זה... זאת אומרת, הארנון המגורים, בוא נגיד את זה ככה, אם אומרים את זה סתם, אתם כנציגי מליאה, הארנון המגורים מממן 15% מתקציב המועצה. תמיד היה ככה, תמיד היה
ככה.
שאלה שלנו יותר מאשר טובה, אני רק אספר קצת היסטוריה. יש מודל שנקרא מודל גדיש, וזה מודל שהוא מודל שקובע מה צריכות להיות ההוצאות של כל מועצה כפונקציה של גודל האוכלוסייה, של תמהיל האוכלוסין, של הרווחה, הוצאות מיוחדות, פריפריה ומרכז הארץ. ומנגד יש את ההכנסות של כל רשות, שהם אולי פעם נראה גם את התחשיב, מהי הארנונה שיש למועצה, ומשרד הפנים בעצם, במידה ורמת ההוצאה עולה על ההכנסה שיש למועצה, יש איזשהו זנב שמכפילים אותו במספר התושבים, וזה המענק המחושב למועצה. כשהוציאו את המודל, שזה היה איפשהו בשנת, נדמה לי 2002, כתוב במלצות שהמדינה, רואי ונפל עליה פתאום איזשהו נטל, היא תיישר קו בתקופה שלי, ואני נדמה לי שכתוב שם 7 שנים. זאת אומרת, איפשהו ב-2010-2011 היינו אמורים להיות ב-100%. אבל המדינה לא מקצה מספיק מקורות כדי לממש את הצרכים של הרשויות, ולכן הרשויות מקבלות רק חלק מסוים. משגב נמצאת באזור ה-77%. שזה פחות או יותר רוב הרשויות נמצאות במקום הזה. עוד שאלות?
הבנתי, זה כמו עם ההצעות. אתם צריכים 100, תקבלו 80, 70.
חברים, תודה רבה לכם.
אז דני, אנחנו רוצים 120, אולי נקבל 100.
אגב,
קודם כל תודה, תודה לאלון, הרבה שנים הוא פה מציג את הדוחות הכספיים. אנחנו לא עושים את
זה.
אנחנו רואים כמה שאנחנו צריכים, מקבלים כמה שאנחנו צריכים ומתאימים את ההוצאות בשמרנות. אני אגב, בדעה שה... האתגר שלנו זה למתוח קצת את השומרנות הזאת. אתם יודעים את דעתי, תכף נדבר על זה גם. אבל בכל אופן, זה הדוחות הכספיים, תוצאות הן 2019, תוצאות טובות, רגילות. אנחנו צריכים להשאיר את המאזן, להשאיר את הדוחות הכספיים כדי שנוכל להביא אותו למשרד החינוך.
אני קצת תסביר. ברשות מקומית, משרד הפנים ממנה רואה חשבון מאיתנו שבא לבדוק את המספרים. ובשנתיים האחרונות זה מתמהמה, והשנה הזאת זה עוד יותר מתמהמה. אין אפילו שם של רואה חשבון בכל הרשויות, ועד שיהיה שם, ועד שהוא יתחיל לעבוד, ועד שהוא יסיים את העבודה שלו, כנראה שזה יהיה איפשהו באזור סוף השנה. לבוא עם מידע כספי על מה היה בשנת 2019, בדצמבר 2020, זה קצת לעשות צחוק מהעבודה. לכן בחרנו להביא לכאן את הדוח הלא מבוקר, זאת אומרת, הדוח לפני שהוא עבר לביקור של משרד הפנים. אלה הם הנתונים, אין צורך לאשר אותם, הם רק באים כרגע לידיעה. הדוח המבוקר, כשהוא יושלם, אותו רק צריך לאשר.
טוב, אני בכל אופן, זה לא הדיק אותי לאשר, אבל בסדר. אנחנו בעניין הבא. אלא אם כן יש מישהו שרוצה על העניין הזה של המסך?
להגיד כל הכבוד, אבל עובדה, לראות, כל השטף.
גם להגיד עוד דבר שמסגר באופן עקבי, מסיימת את תחנת הדוח הכספי בזמן מוקדם מאוד, ותסתכלו בזאת. בתחילת חודש מרץ, והדוח היה גמור, ראיתם 300 מיליון שקל, זה לא עסק קטן, זה עסק גדול מאוד. וזה פועל יוצא של עבודה עדכנית במדור כספים.
יש, כן, יהודי. זה ב-2020, אגב, לא
ב-2019.
עוד לא רואים את זה. אני אגיד לך, שיש פרמטרים, ואני לא רציתי להיכנס לפרמטרים, אבל יש פרמטרים של כוח אדם יחסית לתקנים, אז הוא אומר שאנחנו בחסר, יש פרמטרים גם יחסית לתקציב ולשירותים, רמת השירותים, רמת התושבים. אנחנו במצב טוב בעניין הזה, אפשר לעשות על זה דוח בנפרד. אנחנו במצב טוב גם ביחס של כסף שאנחנו צריכים לגייס מבחוץ, יחסית לתקציב, יחסית לפעולות שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו, איך נקרא לזה, אנחנו מצליחים להשיג יותר מאשר מועצות שבמצב הרבה יותר קשה מאיתנו, שלכאורה מגיע להם יותר, בגלל שאנחנו מצליחים תמיד להמיד את המאצ'ים, אנחנו מצליחים לבנות את הקולות קוראים בזמן מסודר, אנחנו לא מבקשים 120 שאנחנו צריכים, אנחנו מבקשים 100, ואנחנו, מה שנקרא, התוצאות מראות את זה, אנחנו, גם האחוזים הם חריגים, זאת אומרת, אנחנו משיגים הרבה כסף מבחוץ, אנחנו משלמים יחסית לשירותים שאנחנו מקבלים מעט ארנונה, אנחנו שומרים על הקרנות שלנו בצורה שמרנית. וברשותכם, זה באמת מעביר אותי לנושא הבא, לכן אני מקבל את זה שאנחנו נכין איזשהו דוח עם פרמטרים של עובדים יחסית לקבוצות אחרות או יחסית
לשירותים. אני רק אגיד לך, אחוז הוצאות השכר מתוך תקציב המועצה הוא 35% ל-20%, הוא לא נמוך מדי, הוא לא גבוה מדי. צריך לזכור שבמסגר המועצה של המסורי הוא בתוך המועצה, וברשויות אחרות הוא נמצא לפעמים מבוא נפרד, ולפעמים גם לא קיים, ברשות אחרת. ה-35% כולל המסורי זה אחוז בסדר גמור.
הנושא שצריך להחליט עליו וצריך לדון בו זה בעצם הערבות של המועצה להלוואה שמבקש לקחת המרכז הקהילתי. זה, אני אתן לזה הקדמה קצרה ואז אני אתן למיכאל עובדיה פה שהוא עשה את, לבקשתי את העבודה מההנהלה של המרכז הקהילתי. ובעבר מוועדת הכספים וממליאה. שהוא עושה את העבודה, הוא תכף יציג את העבודה של מה זה הדבר הזה. אני רק רוצה להגיד שמדובר פה על החלטה לא של, של לשים כסף מהקרנות של המועצה, אלא של להיות עריבים לתאגיד בת של המועצה, שהיא אמורה לקחת הלוואה ולהחזיר אותה ממי שהיא לוקחת אותה, שזה בנק, לא מאיתנו. עכשיו יש, זה בסיבות של 4 מיליון שקל, יש עוד 2 מיליון שקל שכבר עשו את זה בעבר בחקל, כשהבריכה הייתה שייכת לחקל, אנחנו מעבירים את זה מהחקל למרכז הקהילתי, כי עברנו את הבריכה עצמה מהמרכז הקהילתי, זאת אומרת זה 2 מיליון שהיינו ערבים בו גם קודם. אז נוסף פה 4 מיליון, 4.2 מיליון שקל שאנחנו ערבים להם, ואת התוכנית של למה זה ומה עושים עם זה ולמה זה חשוב, אז מיכאל יציג את זה בקצרה. פנטה, אתה יכול להוריד את המסכה. טוב, ערב טוב לכולם, שמי מיכאל עובדיה, אני מגילון. אני מראה שהמצגת הועברה אליכם, ששם מפורט בצורה יותר מסודרת כל נושא של התוכנית. קראנו לתוכנית עסקית, אבל אני אגיד את זה כבר בהתחלה, זו אינה תוכנית עסקית. היות ובינואר 2020 קיבלנו אחריות בעצם להעביר את המועדון הכפרי מהחקל למרכז הקהילתי, ואיפשהו כבר במרץ האחריות הזאת היא, לא הצלחנו אפילו לתפעל את המועדון, ובעצם התחלנו לעשות פעולות אחרות שאני אסביר אותן בקצרה. כמה זמן יש לי? אני אסביר אותם בקצרה. בפועל, למה אני אומר שזה לא, תוכנית עסקית? מהטעם שבעצם לא נעשה פה איזשהו ניתוח צרכים, בדיקת סקר שוק וכן הלאה. פעם שנייה, היו לנו חסרים לא מעט נתונים ופערים בין הדוחות הכספיים של החקל, נכון ל-2018-19, פערים בתוכנה שנקראת בתוכנת פיזיקל, תוכנה שאמורה בעצם לתת לנו מידע על כל מנוי באשר הוא ודרך ההתנהלות שלו במועדון. כל הפערים האלה בעצם היו אצלנו מבחינתנו חוסר ודאות, ועם החוסר ודאות הזאת יצאנו לעבוד. בשורה התחתונה החלטנו במרץ, כשבעצם סגרו את המועדון, החלנו לעשות בשלושה נושאים עיקריים. החל לנסות לנתח נתונים ככל שניתן מתוך התוכנת פיזיקה שלא הייתה מעודכנת לצערנו, והשני זה לייצר איזושהי תוכנית המחרה, שפעם אחת להעלות מחירים למנויי חוץ בעיקר, גם מנויים חד פעמיים מזדמנים. אני אקדים ואומר שבעצם המועדון הכפרי הוא מושתת בעיקר על מנויים משפחתיים, מנויי קיץ ומנויים שהם או כניסות חד פעמיות או חודשיות או כל מיני תצורות כניסות אחרות שהם מזדמנים, אנחנו קוראים להם. הרצון שלנו להעלות את המחיר או לשנות את ההמחרה היא באה מהמקום לאפשר שירות יותר טוב למינויים, כאשר ההסתכלות שלנו היא בעיקר למינויים המשפחתיים, לשם אנחנו מכוונים. הכנו תוכנית, ובעצם התוכנית קיימת פה במצגת, כולל עקרונות לעבודה, לתוכנית עבודה לרב שנתית, וניתחנו מאחורי זה את כל המספרים, כולל זה שלקחנו בסופר משנה זהירות את הניתוחים, מתוך זה שאיפשהו עבדנו בחוסר ודאות מוחלטת. זה ניתוח אחד שעשינו. ניתוח שני, השלישי, הוא מה הפערים והבעיות בהיבטים של מפגעי בטיחות ואו שיפור של תשתיות במועדון הכפרי, ואו רכישה של ציוד שהוא ציוד שכבר התבלה, התקלה ויותר מדי טיפול נדרש בו. ובעצם בסעיף השלישי אני בעצם מסביר כאן את המהות של הבדיקה. שכרנו שירותים של מומחי תוכן במומחים שונים, כאשר המומחים העיקריים זה היה אנרגיה ומים, ובדקנו א', מה יעשה או איזו השקעה תעשה על מנת שתחסוך לנו בהמשך השקעות באנרגיות, וזו השקעה אחת גדולה שאנחנו רוצים לעשות. בפעם שנייה בדקנו את כל הבעיות התחזוקתיות במבנים עצמם, שאנחנו מגלים שם, אני אגיד זה בלשון המעטה, המועדון הכפרי נראה בכי רע, אפילו רע מאוד. אנחנו, לכל מי שמשתמש במועדון הכפרי, עולה, נכנס, הולך למתקני כושר, הולך לבריכה,
משתמש במתקנים אחלה, אבל בפועל למטה, אני אגיד, זה גם בעדינות, ריקרון. ומכאן ניתחנו כמה עולה כל הריקרון הזה כדי לתקן, להשמיש מחדש, פעם אחת. ופעם שנייה, איזה מתקנים קיימים במועדון שחייבים לשדרג אותם, גם מתוך אמירות ורצונות של התושבים, של הלקוחות. והמתקנים העיקריים היו שניים. פעם אחת, מועדון, כן. ריקבון? המתקנים וגם חלק, המתקנים זה הציוד הנלווה שמחובר למתקנים. הייתי לך סתם דוגמה, בסדר? מערכת ספרינקלרים. מערכת שבעצם מטריעה לכל מהלך של תילוי אש, בסדר? המערכת תלויה על צינור. כשצינור כזה נופל מישהו על הראש זה לא נעים. אני הייתי בחדר מכונות, ולאחר מכן הלכתי לחדר הג'קוזי, כשיצאנו מהחדר נפל צינור. במקרה, זה ליקוי. זה ליקוי ברמה של חלודה שאתה לא רואה אותה. כי תפוסה מאחורי איזשהו תקרה אקוסטית. אבל זה סוג של ליקוי אחד. הסוג השני הוא נושא של החלפת ציוד, והמשק העיקרי שאנחנו רוצים להחליף זה חדר כושר. חדר כושר הוא נתח של רכישה של ציוד קרוב למיליון שקל. כיום החדר כושר והציוד שיש בו הוא ציוד מאוד ישן וצורך הרבה מאוד תעסוקה. הדבר השלישי שהוא לא פחות חשוב, שהוא חלק מהגורם העיקרי לבלאי בקומת קרקע, זה כל אזור המתחות. מתחות נמצאים בקומה עליונה והיא בעצם נוזלת לקומות התחתונות. עכשיו פעם אחת היא פוגעת במה שכבר עשו, שיפצו ושדרגו לאורך השנים, ופעם שנייה במכונות, בכל חדרי המכונות שנראים פשוט קטסטרופה. אני לקחתי לסיור את מירב והיא פשוט ראתה והייתה המומה למה שנראה. כל מה שאמרתי כאן בשלושת הפרמטרים האלה, אני ככה רק אציג את זה שזה הדבר החשוב. שאני מציג לכם, כי באמת כל תחום ההמחרה, כל תחום העקרונות, כל תחום היעדים רשום במצגת. אם יש שאלות אני אשמח לענות, אבל הזמן שלי ככה מוקצר, אז אני אגע דווקא בדבר החשוב. ואנחנו רואים פה שבעצם בנושא של בטיחות ותשתיות, דוגמת מה שאמרתי, קרוב למיליון שקל, נושא של ביטחון 600 אלף שקל, חדרי כושר שזה בעצם ציוד, רכישה 1,100,000, מערכות מים ומערכות חימור, שני הדברים האלה הם ייצרו לנו חיסכון שנתי מבחינת תקציבית של 250 אלף שקל בשנה, יש פה החזר מהיר מאוד של כסף. כל נושא של מזגנים, מערכות תקשורת, כל הדברים הנלווים האלה, סדר גודל של השקעה אנחנו צריכים פה, כולל רכישת ציוד שרשמתי פה כאן במועדון, קרוב ל-4.2 מיליון, 1,700,000 בערך זה החזר של ההלוואה של החקל על מנת לפתור אותה מההלוואה, וזה עושה בעצם 6 מיליון. ובעצם מה שאנחנו מבקשים זה שאתם תאפשרו ערבות מועצה, כי רק ככה נוכל לקבל בעצם את ההלוואה בהיקף של 6 מיליון שקל. מי שנכנס למספרים של התוכנית ושל התוכנית החמש-שנתית שעשינו, אז יכל לראות שבעצם אפשר להחזיר את הכסף הזה. ואני אגיד שהתוכנית היא תוכנית שהיא תשתנה ככל שנלמד יותר ויותר את הצרכנים, שנת 2020 היא שנה, אפשר להגיד, עבודה, אבל בסוף שנת 2021 גם התבקשתי כשהצגתי את זה לוועדת כספים, אנחנו נציג תוכנית מסודרת, עם יעדים, מדידים, כולל איך אנחנו בעצם משפרים את השירות של המועדון הכפרי לתושבי משגב ותושבי חוץ כמינויי חוץ, כמינויים, ואיך אנחנו בעצם מצליחים לחבר ולייצור סינרגיה, שהיא גם סינרגיה עסקית בסופו של יום, בין המועדון הכפרי למרכז הקהילתי, שאחד יניב את השני, ובשורה התחתונה אנחנו רוצים להגיע לשאיפה, אחד, להוריד מחירים ולהוסיף מחירים בחוגים במרכז הקהילתי, שתיים, להפעיל את המועדון הכפרי לא רק במרכז ההר, אלא גם בפריפריה במקומות שניתן לבצע. חלק מהתוכניות זה לנסות לקבל אחריות גם בבריכות האזוריות שקיימות בשלושה יישובים של המועצה, ובעצם ככל שנצליח להגיע לפריפריה, ככל שנצליח גם כן לצרף אלינו יותר ויותר מינויים מאותם 2,500 מינויים שקיימים היום, אנחנו רק נרוויח. כי הכי קל היה למועצה לקבל החלטה, בוא נביא יזם, נקבל מיליון שקל, שגר ושכח. זה לא היה כנראה נותן את הבנפיט הכי חשוב למועצה, הוא בעצם שירות לתושב ולמה שהתושב רוצה. אחד הדברים שאני יכול להגיד היום כבר קורים, כל מי שרוצה להגיע למועדון הכפרי, יכול להיכנס לכל חוג, לכל שיעור דרך אפליקציה. זאת אומרת, אתם היום מזמינים תור לחוג כזה או אחר, לבריכה או לכל דבר אחר, ובעצם זה אפשר לנו מהר מאוד להשתלט על מאגר הנתונים שהיה כל כך חסר לנו. אני רק אסבר את האוזן, לרגע שפתחנו מפתחה, המועדון הכפרי נפתח, יש לנו כ-2,500 מינויים, ובפועל פעילים היום, זאת אומרת שנכנסו לפחות פעם אחת והתחילו לממש את המנוי, קרוב ל-2,000. זה הרבה. לא ציפינו שזה יהיה כל כך מהר, אבל כנראה שאנחנו חמים על כושר ועל פעילות ספורט, ואני שמח שאנחנו שם. אנחנו מבקשים לאשר ערבות מועצה למרכז הקהילתי, על מנת לקחת הלוואה של 6 מיליון שקל, הלוואה תוקצר ב10 שנים, על פי כל הסכם וכל הסדר שנגיע מול מוסדות הבנק. כן.
שנייה, אחת. אני ברשותך, לפני השאלות, ברשותך.
אני אאפשר כמובן כל אחד לשאול את השאלות שהוא רוצה, אם כי טוב, אני לא אדבר על לוחות זמן. אני רוצה להגיד 3 דברים בעניין, ברזולוציה יותר גבוהה, לפני שאני חוזר בחזרה לחדרי הכושר או להחלטה כזאת או אחרת או לבעה כזאת או אחרת. אחד, הוטל על החברה הכלכלית להחזיר חוב של 10 מיליון שקל לפני 3 שנים. היה על זה דוח של מבקר המועצה, היה על זה דיון במליאה. 10 מיליון שקל, 10 מיליון שקל נשארו מהם 2, בסדר, שזה שאנחנו מעבירים אותם עכשיו. בעצם מי ששילם את החוב הזה בסדר גודל של 2 מיליון שקל בשנה, ותכף נעשה להם את החשבון של השנים כמה הכנסו את זה, כי יש שם גם תקורות של 2 מיליון שקל, זה המתרחצים והמשתכנים. עכשיו אנחנו שינינו את הקונספט, שינינו את השליחות של החקל, שינינו את מבנה הבעלות ואת מבנה ההון של החקל, ועכשיו אנחנו גם משנים, מתחילים להיכנס לשינוי של המרכז הקהילתי. אז אני עוזב רגע את החקל, כי החקל זה לא הנושא של הערב, ואני עובר למרכז הקהילתי. המרכז הקהילתי, לפני הבריכה, היא נתמכת על ידי התקציב של המועצה בהיקף של 6 מיליון שקל בשנה. כל שנה אנחנו מעבירים 6 מיליון שקל למרכז הקהילתי כדי שהוא יעשה בינוי קהילתי, מה שהוא עושה. זה לקיים את המערכות של החוגים ויעשה בינוי קהילתי וכו', זה כולל את הנוער ביישובים אגב, זה כולל כל מיני דברים, לאו דווקא את מה שאתם רואים שמתרחש פה. השישה מיליון שקל האלו, זה גם כולל אגב פעולות תרבות וכו'. הבריכה שהכנסנו אותה למרכז הקהילתי היא אמורה בסופו של דבר להשאיר פחות או יותר מה שהשאיר על החקל, שזה סדר גודל של 2 מיליון שקל בשנה. אומרת, העודף, הטיפולי, בסופו של דבר, מה זה בסופו של דבר? מתוך זה צריך קודם כל להחזיר את ההלוואה, צריך קודם כל להחזק את העניינים, צריך קודם כל... מועדון הכפרי זה הבריכה. המרכז הקהילתי זה התאגיד, העמותה. בסדר? כן, נכון, נכון. הבריכה הפרנסה את החקל, בסדר? נשחקה מבחינת נכסית, מתחה את הגבולות מבחינת השליחות הקהילתית שלו, ואני אגיד על זה רק מילה אחת, בסדר? כי זה לא הנושא. הבריכה, המועדון הכפרי, יכול לשרת את העשירון העליון של סכנין ולהרוויח כסף הרבה. אנחנו יכולים להביא מפעיל שיעביר לנו כל שנה, אפילו בסופו של דבר זה 2 מיליון שקל, כולל הארנונה. והוא ישבור את הראש ויקח את הלוואות, יעשה מה שהוא רוצה. אבל זה לא הייתה הכוונה. הכוונה היא שישרת את התושבים. ובעניין הזה, ופה אני ניתן לזה זה, כי פה יש לנו סגירה, גם עם ועד הכספים וגם עם אסטרטגיה של עצמנו, כי יש לנו בעיה תמיד שאנחנו משקיעים במרכז המועצה, שאנחנו רוצים להשוות את לקיים את האסטרטגיה שלנו, שזה פיזור, יצירת אשכולות וכו'. אז קודם כל, אני מקווה שראיתם ביעדים פה שנקבעו, שיש פה יעד גם של להפעיל בריכות נוספות ושל לאפשר את הגידול של המינויים במקומות מיישובים יותר רחוקים, יש פה את הפיצול גם של היישובים ואת העיוות הקיים כרגע. לבקשת מיכאל, עורך התוכנית והמרכז הקהילתי, ובהתחשב בקורונה, ובהתחשב במצב הפיזי של הדברים, אנחנו ניתן לדברים האלו יעדים כמותיים שאנחנו נוכל למדוד אותם ולהתחשב בהם ולראות איך משפיעים בעניין של הסעות, בעניין של המחרה שונה לפי גיאוגרפיה, או לא יודע מה, בצורה כזאת או אחרת, כנראה רק ב-2021, כי 2020 זה שנה עבודה מבחינת, נקרא לזה תוכנית עסקית, אבל היא לא שנה עבודה מבחינה הנדסית, זאת אומרת, זה ממשיך להישחק. אז זאת כרגע ההבנה שלנו מבחינת הפשרה הזאת שאנחנו עושים עם האסטרטגיה של עצמנו. הדבר הזה כולו היא תוצאה של האסטרטגיה שלנו בעצם, של הבחנה בין פיתוח עסקי ובין פיתוח קהילתי, נקרא לזה, והוא יקבל גם את חלקו באסטרטגיה הכללית שלנו של ביזור של שירותים וכו'. זה אלה דברים כלליים ברזולוציה יותר גדולה. דבר אחרון, רק אני אגיד, כשבאים לעשות משהו כזה בסכומים כאלו, אז אני מוצא לנכון, איך נקרא לזה, שיהיה לכם, שליח בעניין הזה מבחינת הניהול, מבחינת המעקב, מבחינת הבחינה של הדברים. ואני בהזדמנות זאת, אני מודה למיכאל שהוא גם שליח נאמן וגם מנוסף וגם בא מאיתנו וגם ימשיך ללוות את הדבר הזה בהמשך וגם קמצא. אני הייתי משקיע יותר. כן, חסכן. כן, בבקשה.
אני רוצה רגע להגיד כמה דברים.
אסתר הייתה ראשונה.
כן, את ביקשת קודם, כן. הוא מוותר לך.
מיכאל, אתה פירטת מאוד יפה למה צריך את ההלוואה, אבל אין שום פירוט איך תחזירו את ההלוואה. ואני חושבת שזה מאוד חשוב שכל החלטה, דני אמר פה ושם שזה עניין, אבל צריך להבין איך ההלוואה חוזרת, שאין כמעט במיליונים.
בתוכנית עצמה, שלחתם שקף נפרד לפחות? אני שלחתי את התוכנית, איך היא מפולחת במהלך תקופת חומש, 5 שנים. בתקופה הזאת יכולים לראות שני דברים, את כל נושא של עלויות התפעול, ממקורות ושימושים, פעם אחת, פעם שנייה, נושא של עזר הלוואה קיבל ביטוי, פעם שלישית, יש הסכם בין החקל לבין המרכז הקהילתי. כן, נכון, רק השקף בתוך המצגת הוא מאוד...
יש תזרים מזומנים.
כן. אז אנחנו רואים פה שבעצם יש את הנושא של החזר ההלוואה, יש את הנושא של הזיכיון. אנחנו מחויבים לשלם זיכיון לחקל כחלק מסוג של באין דמי שכירות בעברת הנכס. והדבר השלישי שהכנסנו גם כן במצגת הזאת, זה דבר שבוועדת הכספים תמיד התעקשנו שיהיה איזשהו סכום, plug number, שייתן ביטוי לכל נושא של תחזוקה שוטפת, קרנות ואו השקעות עתידיות. הכנסנו פה 300 אלף שקל כ-plug number, שזה סכום לא קטן. ותראי, בכל התוכנית, עם סופר המשנה זהירות שמוצג פה, ממש סופר משנה זהירות, אנחנו מציגים תוכנית חמש שנתית, שאנחנו נמצאים כל הזמן במצב של רווח תפעולי. זאת אומרת שהמערכת עצמה יודעת להחזיר את עצמה, זה מספיק אחראי למה שאנחנו כרגע אומרים בניתוח הקיים, ואני אגיד משהו זהיר, אבל כמעט, לא רוצה לחתום על זה, אבל זה כמעט יהיה ודאי. אנחנו הצגנו תוכנית חמש שנתי שב-2025 אנחנו נראה בעצם איזשהו רווח, בוא נקרא לזה, או עודף, שכמעט 800 אלף שקל. אין לי ספק שבסוף 2021, בהתאם לבקשה של ועדת כספים, אנחנו נציג פה תוכנית הרבה יותר מפורטת, וננסה להגיע למצב שכל התוכנית הזאת תהפוך לעוד חמש שנתי, אבל התוצאות יראו אחרת לגמרי. כי זה יהיה הזמן שאפשר להגיד שאנחנו באמת לומדים, שולטים, ונמצאים במועדון הכפרי ברחל ביתך הקטנה. נכון לרגע זה, אנחנו ממש רק לומדים. ואנחנו מנסים לעשות את הכי טוב שניתן, ואני אזכיר שהתקופה לא אפשרה, מנכ"ל חדש, אנחנו מנסים איפשהו להגיע לאיזשהו תוצר יותר טוב, 2020 עבודה. אבל התוכנית מראה בדיוק את מה שאת שואלת בצורה אחראית.
מה היה בשנים הקודמות, לא רואים?
מה היה בשנים מה?
בשנים הקודמות היה הרבה אחוזים. אני שומע מה היה.
אני לא חושב שהצגתי את מה היה, לא הצגתי פה מה היה ב-2018 ו-2019. אני אזכיר שזה לא תופעל על ידינו. אני אזכיר שזה היה חלק מיחידת התפעול הכוללת של החקל, כי החקל התעסק במגוון רחב של דברים. ובניתוח שניסינו למצוא את ההתאמה בין הדוחות הכספיים, בניתוח הספציפי של המועדון הכפרי, אני יכול להגיד לך בעצב רב לא הייתה התאמה.
אני אמרתי
קודם
מספר,
ואני
עובד
אחר.
אני חושב הבריכה פרנסה את החקל בשטף בהיקף של 2 מיליון שקל בשנה, אומנם היא שקעה את התאמה, אבל היא גם החזירה הלוואות. וגם שמה ארנונה, מה שעכשיו במרכז הקהילתי הכל פטור מארנונה, אני לא נכנס עכשיו לכל רזולוציה של כל זה. הדבר הזה, חלפנו אותו, אגב גם בעבר, גם לפני 20 שנה, שעשינו את הבריחה הזאת, בסופו של דבר, השאלה היא לא, השאלה היא החזקה לאורך זמן בהמשך של הפיתוח של השירותים ולאיזה כיוון הדבר הזה עובד. וההוכחה אגב הכי פשוטה לכל העניין הזה, ש... הייתה לנו הוצאה על השולחן, לקבל כסף, ושמישהו אחר יפעיל אותו. כן.
אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל תודה למיכאל, לעבודה כזאת שיכולית, כמתנדב, יושב ומייצג אותנו, ואני אגע. בכובע אחד, אני הייתי בחקל שהעבירה את התיק הזה, על הכובע השני שאני יושב פה, בעמודת הספורט, אוקיי? אז אני מכיר את הדברים. ומה שהכי מטריד אותי, שאני חושב, בוא צריך להתמקד, אנחנו רוצים שזה יביא לי שירותים לתושבים. אנחנו גם הבנו את זה למקום השירותים, אוקיי? ומהשקף של מיכאל, שאני גם מכיר אותו, 20% כרגע מקבלי השירות בכלל תושבי חוץ, ועוד 60% תושבי מרכז הגוש, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו עכשיו מצביעים על 60% מהגוש, 20% תושבים, ואני חושב שאחד הדברים, מיכאל, כשליח שלנו שם, אוקיי? הכי חשובי זה שבאמת יעמדו ביעדים שאנחנו הצבנו להם, והצבנו להם יעדים, גם בכובע שלנו כחקל וגם בכובע שלנו כמרכז קהילתי, שהדבר הזה יונגש לציבור הרחב. יש שם מספרים מצחיקים ברמת ה...
חד משמעית.
וזה פשוט, אנחנו עכשיו מצביעים על הלוואה שאנחנו ניתן, וזה למי? למי?
לשבעה יישובים.
לחלק קטן מאוד מתושבי מדגם. ולכן אני חושב, אם דיברנו על, אם דיברנו רגע על היעדים והמטרות, שאני רואה אותך כזרוע שלנו שם, כן? לדאוג שהתוכנית תיושם. היו יועצים וליוו אותם וסיפרו לנו, לא, לא סתם החלטנו, דני, ישבנו ביחד בחדר שאמרו לנו, אל תיתנו את זה למפעיל, ואנחנו הצבענו לא לתת למפעיל, כי באמת אפשר לעשות מזה כסף, אבל אנחנו רוצים שזה יביא את התועלת הקהילה.
בחרנו
בקהילה
ולא
בכסף. כן, כן, בחרנו בקהילה ולא בכסף. יכלנו, אני אומר, יכלנו לרשום צ'ק של 2 מיליון שקל מובטח, בלי כל הסיכונים האלה שמיכל מציג עכשיו, ואנחנו ויתרנו על זה. ולכן אני חושב, כי סיפרו לנו סיפורים, שזה בעיית ניהול, אני מזכיר לכם, אני ישבתי גם בדירקטוריון הזה, גם בדירקטוריון הזה. שמנהלים לא טוב, שבגלל זה קרה מה שקרה, שבגלל זה הריקבון שאתה מדבר עליו, שהוא שואל מה עם התחזוקה.
וראינו גם את הסקר.
לא, שבגלל זה אין מספיק מינויים, שבגלל זה אפילו מגיעים גבוהים, ולכן הציפייה שלנו, וזה מרכיב קהילתי הרי נכון, שיעמדו ביעדים. ואנחנו לא רוצים 20 מטר מטה קורונה, 21 צריך לשבת פה עוד פעם, ואנחנו רוצים לשמוע דיווח ממך, אנחנו סוכרים עליך, אתה יש לנו שם, מה מצבנו במדדים שהגדרנו כמדדי הצלחה. זאת אומרת, מנויים של אחרים, צביעות רצות של מנויים, כל התהליך הזה התחיל כי אמרנו, יש בלגן אחד גדול, ואז הכנסנו אותך לתמונה. אז חשוב שנראה שזה מתקדם בכיוון הזה.
אסף, אני לא אוסיף עוד שום מילה למה שאתה אמרת, לשאר המכוונים, נקודה. רק אני אומר עוד פעם, שתוצר שתראו הוא בסוף 2021. זה הדבר היחיד שאני מבקש. ובואו נהיה סבלנים. ונדע, כן, בבקשה.
אני חייב לשאול.
לא, תשאל, אין בעיה.
אני מצטרף למה שאסף אמר, זה בדיוק הנקודה שרציתי לדבר עליה, ולהרחיב אותה קצת.
כן.
ומרב, את זה אני מבקש שיהיה כתוב בפרוטוקול. שלא תגידו שלא אמרתי, אני מבקש.
זה מוקלט.
מי שמבקש שמה שהוא אמר יהיה כתוב, תמיד כתוב.
אני מבקש.
תמיד כתוב.
שומעת,
חכבת. אין ספק שהמועדון הכפרי הוא מרכז תרבות וספורט חשובים מאוד לקהילה ולמסגרת נקודה סימן קריאה. אין על זה עוררים בכלל. אלא מאי, אני מצטרף לנתונים שהציג פה אסף. אנחנו מדברים על 50% המינויים של 7 יישובים, עוד כ-20-18% שזה אחרים, מחוץ למסגרת.
ו-30 הפריפריה.
יוצא שכ-30% זה 29 יישובים, זה 30%. והשאלה שלי היא כזאת, לא שלא צריך, צריך לעשות ואני בהחלט תומך. השאלה היא, מה תוכנית ההמשך? איך אנחנו מגיעים לפריפריה מבחינת בריכה, מבחינת חדרי כושר, מבחינת כל השירותים שהמועדון מקבלים מעניין. זה מה שמעניין אותי, לרוב יישובי מסגר.
אני מאוד מבקש, תרשום את השאלה הזאת בפרוטוקול, ואני צריך לענות לך עליה בסוף 2021. עם תוכנית מסודרת לחומש הבא. באמת, לעמוד ביעדים, מדידים, בהתאם לתוכנית אסטרטגית, מה שאסף אמר, מה שאתה משלים אותו, מה שוועדת ספים אמרה לי, חד משמעי. אם אנחנו לא נציג את זה בצורה מאוד מאוד ברורה ונראה מספרים אחרים בפריפריה, סתכל פה על שורה אחת, הנגשת פעילויות המועדון הכפרי ליישובי הפריפריה, היא לא רשומה סתם, היא לא רשומה סתם. כל הנושא של הרצון לקחת אחר כך הפעלת, לקבל פריסה, אחריות על בריכות, לא רשום סתם. אנחנו באמת מתכוונים, רק אני חייב לומר בצורה הכי כנה, אנחנו לומדים, אנחנו רק התחלנו, ואנחנו מתכוונים ליישם בדיוק מה שהתוכנית האסטרטגית של המועצה למען קהילת משגב. זו התשובה, באמת, הצורה הכי קנה. כן, ועדת צפים. רגע, שנייה, כן. שנייה, שנייה. לא, הוא שמע את זה יותר מדי, שחכה.
אני
רק
רוצה להגיד שאני שומעת פה מנגינה שחכינו לשמוע משהו. והיו לנו הרבה מאוד שיחות לאורך זמן, על העובדה שנושא הפריפריה של משגב צריכה להיות בחזית ולא רק כתגובה לבקשה שלנו, ואני רוצה לברך לזה שבהצגה הזאת מראש זה מונח על השולחן. אני חושבת שזה מעיד שהשיח בינינו הוא באמת בא לידי ביטוי, ואני מצפה לראות את זה גם בהמשך בעוד דברים. זה שינוי שהוא חשוב ואני רוצה שניתן לו את ההכרה.
ירון,
אני רוצה להגיד משהו. אני רוצה שנזכור שאנחנו עדיין בתקופה לא נורמלית, עדיין יש קורונה, אנחנו לא יודעים מה יקרה עם המשק בימים הקרובים, בחודשים הקרובים. המצב הכלכלי של רבים מהתושבים הוחמר. אני לא, לא יודעים מה יהיה מצב המילואים החדשים. וזה מצד אחד. מצד שני, הבנקים היום, בגלל שיש כל כך הרבה בקשות להלוואות, העלו את הריביות, ולדעתי זה לא נכון היום לפנות ולבקש הלוואות מהבנק. אנחנו צריכים לחכות ל-2021 ואז לבקש את ההלוואה הזאת, לא היום. אולי אם יש דברים חמורים, דחופים, אז לקחת סכום מסוים, קטן, מצומצם לתחזוקה, לא מעבר.
אני רוצה להביע
תהייה
או
דעה
קצת אחרת ממה שנאמר. בעיניי, אם תושבים שגרים ליד קרוב יהיה משורתים בצורה סבירה מחדר כושר בכרמיאל, זה לא סוף העולם. עכשיו, אני לא יודע את המצב, יכול להיות שצריך לבדוק את זה, אבל אני לא... מאוד רצים לפריפריה, ואני מודה שאני לא חושב מישהו פריפריה, אז יכול להיות שאני לא חושב את החוויה, אבל...
אתה לא בשבעה ישירים שמשתמשים.
אני אבל לא רחוק, אני באופן אישי גם משתמש.
אתה אותו אחוז כמו מורה.
אני אומר דעתי, לדעתי, צריך לבדוק איזה יישובים מקבלים מענה ואיזה יישובים לא מקבלים מענה. אם מקבלים מענה ממקום אחר,
אני מבקש, בואו נהיה, מה שנקרא, נלך לפי הסדר יום. יש לנו בסעיף הבא, יש לנו בקשות להשקעות במתקני ספורט. שני מתקני ספורט של מעל 10 מיליון שקל, בסדר? שלושה. אחד פה בגרש כדורגל שאנחנו לא עושים אותו, ואחד אולם ספורט בלבון שאנחנו כן עושים אותו. יש מקומות נכונים לשאול את השאלות האלה. אמרו לך פה בחינות, אבל אני מסביר לך את זה אפילו בעברית הכי פשוטה. ואני אומר לך גם יהודית, אנחנו משקיעים לא כי אנחנו רוצים, אלא כי אין ברירה. בסדר, אנחנו משקיעים כי אין ברירה, צריך לתקן את הדרג הזה. 2 מיליון כבר לקחנו, ואנחנו רק משכים להיות עריבים, וזה מילא היינו עריבים לחקל. אז עכשיו עשינו לעצמנו, קשרנו את עצמנו בחבלים עם החקל, בין החקל ובין זה. 4 מיליון החסמים, אתה מסביר איפה, זה ייתן לנו להיות מוכנים להתחיל לקלוט את הקהל כשזה יהיה, ואנחנו נצטרך להסתדר עם זה, ואף אחד לא מוכן, אף אחד לא יודע באמת מה יהיה ב-2020, הוא אמר את זה כבר 7 פעמים, ש-2020 עבודה. אז זה לא מה שאנחנו מפסיקים לחיות. ראיתם את המצב של המועצה, אנחנו לא יכולים להתנהג פה כמו, כן, מישהו שמחזיק נכס כזה בחוסר אחריות, אנחנו רוצים לתחזק את זה. זה מבחינת האסטרטגיה שלנו, זה מבחינת השפיל הפעולה שלנו. כן, מתי עושים מה? אבל ויש לנו עוד דברים חוץ מזה, ואני מזכיר, בסוף היום אני מזכיר, יש הבדל בין כסף ובין ערבות. יש הבדל. ערבות שמישהו שלוקח את הלוואה שהוא בסוף גם מחזיר אותה. יש הבדל. בוודאי ובוודאי, כשהעברנו לו נכס, אמרנו לו תטפל בזה, ותעשה ככה וככה וככה, ואלה הילדים שלנו. אנחנו לא יכולים, כאילו, מה אתה רוצה שיעשה? כן. כן.
שלנו מלחם, בצד השני, זה היה יחד עם זה, גם בעקב קהילתי,
מחייבת שכוללת מתן פתרונות ויעדים ומובים להפעלתם, שכוללת תוכנית להגדלת מספר המינויים של המרכז הקהילתי והמדון הכפרי, והנגשת השירותים בכלל יישובי המועצה, וזאת עד לחוד ספטמבר 2020.
בואו נעצור כאן, נגמור עם זה ונלך לדבר הבא, יש לנו תוכנית חומש הפייס, קדימה. זאת ההצעה, משהו יקרה.
בדיוק,
בסדר, מה?
רק הערה קטנה, אפשר להנגיש את כל עוד פעם מישהו,
נעשה 805, כן? כן. מי בעד להשאיר את הצעת ועד הכספים? מי סופר? יש מישהו נגד?
אני.
את נגד, יש.
אני נגד.
אז אחד נגד.
יש לנו עכשיו שלושה סעיפים שהם בסדר יום כבר עברנו את זה, בסדר גמור, תודה. שלושה סעיפים שלימור תציג, זה החומש של מפעל הפיס, וזה התברי, זה הדברים של התסיג, אני אבוא את תסיג, זה ברצף מה שנקרא, כי אנחנו פה. אני מקווה, 20 דקות שאנחנו שחרר, כאן יש לו את עניין החנייה, יש לו כמה דקופים, כמה עניין השושים. אז צ'יק צ'אק.
טוב, אני אתן קצת הקדמה. מפעל הפיס כל שנה מקצה לנו בסביבות 1,800,000 שקל למועצה לצרכים שהוא מגדיר את הקריטריונים, בדרך כלל זה חינוך, קהילה, תרבות, ספורט, גם למבנים, גם לתוכניות. ובתחילת 2019, אחר הבחירות הקודמות לרשויות...
לימור, איזה חוצה?
בתחילת 2019 הם גילו בפיס, הם היו מוטרדים שיש להם יותר מדי כסף בקופה, פחדו שהמדינה תיקח להם את הכסף, ואז הם יצאו עם קריאה לרשויות, הם ראו שלא מנצלים מספיק את התקציבים לתוכנית חומש. מה זה אומר? בואו תיקחו את כל ההקצאה שיש לכם לחמש שנים הקרובות, תבנו לנו תוכנית עם קריטריונים, שאחד הקריטריונים ש-15% לפחות מהתוכנית להראות תוכניות של חינוך ורווחה, תוכניות במשך כל החמש שנים, ואנחנו נקדים לכם את התקציב. עכשיו, אנחנו נכנסנו לסיפור הזה בתחילת 2020, זאת אומרת שנשארו לנו 4 שנים בתוך תוכנית החומר, זה 4 שנים כפול 1,800,000, כשהרציונל לקחת את התקציב הזה בכלל, זה אם אתה רוצה לקדם משהו גדול, איזשהו פרויקט גדול או פרויקטים גדולים, ולקחת את הכסף כבר ב-2020 או 2021, אחרת אין סיבה. ופה אנחנו בעצם באים עם האסטרטגיה של המועצה לקדם את השלוחה בלבון של אולם הספורט, שזה פרויקט מאוד גדול, והתקציב שלו עומד על 11.5 מיליון שקל. חלק מזה כבר קיבלנו ממשרד הספורט, גם מפעל הפיס הקצה לנו איזשהו סכום, ופה הכוונה לקחת ולקדם בתוך התוכנית עוד 5 מיליון שקל שיעזבו לנו לצאת הדרך עם הפרויקט הזה, שאנחנו יכולים תוך שנה לגמור אותו, וזה בשורה לכל הגוש הצפוני. אולם הספורט אמור להיות לא רק אולם ספורט, אלא מרכז, שלוחה של המרכז הקהילתי. דובר בהתחלה על 8.5 מיליון שקל, הרחבנו את זה ל-11.5 מיליון, כי חדר מחול וכל המתקנים הנוספים. אחת ההתניות של הפיס זה שאנחנו מביאים את כל התוכנית הזאת לאישור מליאה. הם כבר עקרונית קיבלו מאיתנו את התוכנית, ישבנו איתם, עברנו איתם על הכל, כולל תוכניות הפעלה של החינוך והרווחה, קיבלנו את האור ירוק להציג את זה בפני המליאה, והם מחכים לאישור מליאה, הם יודעים שהיום האישור, ואחרי זה זה צריך לעבור את הוועדות שלהם, הם הבטיחו לנו ש... אפשר תוך חודש לאשר את התוכנית הזאת, היא תוכנית מאוד משמעותית. משמעותית. אתם עברתם על הסעיפים שם?
אני רק רוצה את מי שלא הבין את זה בשביל למקד את זה. אנחנו, זה בדיוק הופכים מהסעיף הקודם. אנחנו מקבלים את הכסף של 5 שנים עכשיו, כל מה שהם
מוכנים,
זה 85%. מה שלא זה מה שהם לא מוכנים, לא בגלל שאנחנו לא ביקשנו. אנחנו שמים את הכל בלבון, בעצם.
זהו,
בסופו של דבר, זה מה
שאנחנו עושים. זהו? ברקס צפוני. מה זה צפוני? רק אני מציגה. רק אני מציגה.
זה לא מדויק, יש גם חלוקת רווחים שנתית שלא כלולה בזה, ונקבל כל שנה כמעט.
לא, בסדר, כמה שהם מהם
מוכנים.
הם הבטיחו לנו שיש לפחות עוד 500,000 שקל כל שנה מחלוקת עודפים. עכשיו קיבלנו הודעה על חלוקת עודפים של 2018, 900,000 שקל.
פשוט רציתי להגיד את זה.
אני אגיד כדי להקדים, אני בעד וסגרנו בעניין הזה. פינה, מבקש לפרוטוקול מרב, כמו שקובי מבקש, שתמון מחמלים, אמיר לא נמצא פה, מצטערת, אבל אני אמשיך ואומר, בעניין הזה מפחדים מאוד, ואני מבקש לפרוטוקול לכתוב שבכל התחזיות והסיפורים והמייסס היינו מאוד מאוד רוצים לראות כיצד כמון נכמלים גם הם מספרים, אפילו מדרשת הדורסל ראוי, אין אצלנו פתוח, באוויר הפתוח מה שנקרא, בסדר? השקעה שלא יודעת, אני לא רוצה לזרוק לך מספרים, זה בהחלט לבוא.
אז יש משהו שהוא על הפרק עכשיו, יש משהו.
תשאיר את זה להפתעות.
זה בהפתעות. לא, אבל יש.
היא צודקת? אז אני אמשיך.
אני אשתדל כל פעם מחוץ לנו, רצים עם הילדים.
היא על כלום, לא מדרש, לא שום דבר. צודקת?
אז יש הפתעות כזאת
בעיניים.
אני רוצה בכל מקרה ש... לא, זה בסדר, אבל אני רוצה שאני אגיד כמה מילים על התוכניות של החינוך, כי זה נושא שעלה גם בוועדת כספים.
מה צריך להיות מתי
זה יהיה? איפה אתה אומר? תומר, התחלנו כבר לעבוד על תכנון של האולם?
מתי יהיה אולם?
מתי יהיה אולם, היא שואלת.
מתי אפשר לשלוח? מתי אפשר לבוא
לעשות? עכשיו בקשה ליותר בנייה. אני מבין שאנחנו נתחיל לבנות את זה משהו כמו חצי שנה נוכל...
חצי שנה
יהיה יותר?
לא, חצי
שנה יהיה יותר.
כמו
חצי שנה אני מקווה שיהיה לנו יותר, אנחנו נוכל לבנות את זה משהו כמו...
אפשר, אפשר יותר.
לא, ישבתי איתם.
טוב, ערב טוב. אני קודם כל שמחה שהקורונה הביאה אתכם למבנה אביב. זה כאילו מובן מאליו פה. תומר יכול לתת את המספרים, למרות שראיתי שהוא לא זוכר איפה הוא בנה את השירותים, אבל חוץ מתקלה אחת שיש פה בחדר שאני מקווה שלא שמתם לב אליה, נבנה פה בעיניי מבנה מדהים שמשרת את בית ספר אביב, בית ספר אסיף משגב ועומר משגב, השנה י"א, השנה הבאה י"א-י"ב, ובקומה התחתונה יש קומה של מגמות, שזה מגמות של 3 בתי הספר, כולל עומר.
מה עושים באולם הזה?
מה? זה חדר צוות, זה חדר צוות של אביב ושל אסיף, ולא את מה שאני מביא היום, יותר מדי אמרתי היום מבנה אביב. זה חדר צוות של 2 בתי הספר, הוא לא סתם נבנה במטראז' הרבה יותר גדול מהפרוגרמה, במחשבה שהצוות נשאר יותר מ6 שנים בבית הספר, יש פה פרגולה בחוץ, אני לא עושה פה פרומושן, אבל זה באמת לא מובן מאליו המבנה הזה. המועצה השקיעה פה לא מעט כסף, תומר בטח זוכר את המספרים. אני רק רוצה להגיד שלמטה בקומה התחתונה זה היה ניצול של שטח שהיה יכול להיות סגור, ובהשקעה יחסית קטנה לאם היינו עושים את זה עוד 2-3 שנים, נבנתה פה קומה, שאם רב תיתן לכם הפסקה, יש שם כרגע מגמה, תערוכת ייצוא וצילום מדהימה של בוגרי י' א' ב'. ואם לא תיתן הפסקה, אז תגידו שאתם הולכים לשירותים ותרדו קומה אחת למטה, זה שווה.
מה?
זה יותר חשוב שזה אתם פה, לא? יש פה דברים, באמת, תערוכה מדהימה. במסגרת הגילוי של לימור בשיחתה במפעל הפיס, אנחנו באמת מאוד שמחה על הגילוי הזה שיש אפשרות שמפעל הפיס יממן תוכניות. אחרי שקראתי את ספר התוכניות האפשריות, זה לא שאפשר לקבל מה שרוצים, אז התמקדנו על המקומות שבהם אנחנו גם הסיכוי לקבל את התקציב יותר גדול, ובעצם מה שזיהינו שכל מה שקשור לנוער בסיכון, זה משהו שמפעל הפיס רוצה ומוכן לממן, ולכן עשינו שם גם את הפילוח מה יש לנו ומה אין לנו. אנחנו ביקשנו כמה דברים. אחד, זה פעילות במרחב המייקרים. הקמפוס הוא בעיניי מופלא, אבל יש בו כמה דברים שחסרים. אחד הדברים שחסרים זה מענה לתלמידים ותלמידות שהחלקים העיוניים, הצד העיוני הוא לא הכי חזק אצלם. אז יש לנו את מגמת עיצוב שנולדה בזכות בית ספר עומר, ושותפים שם ילדים משלוש בתי הספר, אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים מגמה שאין בה כמעט צדדים תיאורטיים, כי גם במגמת עיצוב צריך ללמוד חלקים תיאורטיים. אני לא ארחיב יותר מדי על המגמות, אבל בגדול אנחנו, בעצם מה שאנחנו בונים זה מרחב שייתן מענה לנוער בסיכון במגוון על, על הרצף שלו. זאת אומרת, גם לילדים שנמצאים בקידום נוער, שזה קצה הרצף, אבל גם לילדים ולילדים במבר אתגר, שאנחנו חושבים שיותר נכון להם, ואנחנו מחפשים עכשיו מגמות יחד עם המפמר של הטכנולוגיה, שזה יכול לתת מענה, אם זה חשמל ואם זה כל מיני מגמות שהן יותר, הן לא דורשות השקעה מאוד מאוד גדולה, ויחסית במעט, ציוד טכני אפשר לקיים אותם, וגם לכיתות רגילות, ילדים רגילים, so called, שצריכים או רוצים לעשות פרויקט מסוים שקשור לעבודת כפיים, זה יכול להיות מנגרות ועד ברזל. זאת אומרת, אנחנו בונים משהו שהוא לא ספציפי, כי נגריות יש לנו איזה שתיים בקמפוס, ורובוטיקה יש לנו, אז אנחנו בעצם הולכים על מקומות שהם טיפה אחרים. זה יכול להיות גם מקום שמורה למתמטיקה מחליטה ללמד גיאומטריה דרך זה שהילדים ירכיבו תשומת גיאומטריות. זאת אומרת, זה גם, זה באמת על רצף מאוד מאוד גדול, יהיה מישהו שינהל את המקום הזה, ואנחנו, גם קרן איקה תורמת לנו כסף לסיפור הזה. אז זה מרחב המייקרים. אוקיי, זה מדריכי מניעה. בעצם ניתן הקדמה קטנה. במשרד החינוך יש אגף א' לנוער, לילדים ונוער בסיכון. שקדום נוער נמצא שם, בכיתות שחר נמצאות שם, זה כיתות מבר ואתגר, ובעצם כל השנים בשביל לקבל תקציבים עבור ילדים כאלה, היינו צריכים להוציא אותם לקידום נוער, או לסמן אותם במבר אתגר. בשנתיים האחרונות, אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך, הובן שזה לא תמיד נכון, ואולי ניתנו כסף לחינוך הרגיל, הוא יצליח להחזיק את הילדים בלי להוציא אותם למסגרות אחרות. וקיבלנו מדריכי מניעה במאצ'ינג של סכום של משהו כמו 60 אלף שקל בית ספר נותן, במקביל משרד החינוך נותן 60 אלף שקל, ומעסיקים מדריכי מניעה. אנחנו פועלים עם זה בקמפוס כבר שנה וחצי בערך, גם באסיף וגם בקציר, גם בעומר נכנס אפילו חצי מדריך, למרות שיש שם צוות גדול. ואז אמרנו, ראינו שזה טוב, זאת אומרת, אנחנו מוצאים שזה ממש מציל ילדים וילדות, אני לא אפרט על מה זה, כי אין לנו זמן, מי שיוצא אז אני יכולה בהזדמנות אחרת, אבל זה באמת נותן מענה אישי מאוד להרבה נוער שנמצא בכל מיני מצבי סיכון. ואז אמרנו, אם זה כל כך טוב, אז מנהל המחלקה של ילדים ונוער בסיכון, אייל כהן, אמר, רגע, יש לנו גם ילדים שהם זין חטט, גם במעלה צביעה וגם בעודד, ובאופן מפתיע, גם לילדים שם בגילאים האלה יש כל מיני צרכים יותר רגשיים, יותר, שצריכים משהו יותר ספציפי מאשר מחנכת או מחנך או יועצת. משהו שהוא יותר אישי, שנוגע שמישהו שהוא קרוב אליהם יותר בגיל, עם הכשרה מתאימה וכו'. ואז אמרנו, בואו ננסה, במשרד החינוך אנחנו לא יכולים לקבל את זה בגלל כל מיני סיבוכים ביורוקרטיים. אז אמרנו, ננסה דרך הפיס לקבל את זה עבור עודד ומעלה צביעה. שני בתי הספר מוכנים לתת את הסכום שאיזשהו מאצ'ינג שלהם, רק מחכים שיהיה אישור.
אני חושבת שלא צריך את התוכניות.
טוב, התוכנית האחרונה ששמעו עליה זה תוכנית שאנחנו, של גלישת גלים, שזה תוכנית שהיא בעצם יש בה תלמידים ותלמידות מחמש מסגרות של משגב. אור צלמי, קידום נוער ושלושת בתי הספר של הקמפוס. אנחנו עושים משהו כמו בין שלוש לחמש קבוצות לפי התקציב של קבוצות גלישה, שאתם יכולים לתאר לעצמכם את העוצמות של המיומנויות שאפשר ללמוד שם, ודרך זה יהודית שהיא אשת חינוך מעניינת בראש. זה באמת תוכנית הגלישה היא באמת אחת התוכניות, היא לא פשוטה להפעלה כמו שאתם מבינים, יש בה הרבה סיכונים, אבל מאוד מאוד מצליחה. אז גם את זה אנחנו מנסים להרחיב, לעשות פשוט עוד כמה תוכניות דרך תקציב הפיס. זהו. שלמעשה
כבר
נתנו
כל ה...
יש איזשהו קשר
ל-360? לזה? 360 פועל רק בחברה הבדלית. זו שאלה שאולי גם בוועדת כספים שאלו את השאלה, למה רוב הכסף הולך ליהודים פה? כי חוץ מהגלישת גלים שזה מעורב, ובעצם קידום נוער, גם המייקרים, קידום נוער זה חצי חצי, יש יותר נערים, נגיד שזה חצי חצי. התשובה היא שבדרך 360 פועל רק בבדואים.
במסגד.
בפלוס. תוכנית אתגרים, שזה הרבה מאוד כסף דרך מחלקת נוער, פועלת רק לבדואים. זאת אומרת, אין לנו חוסר. בבדואים יש לנו חוסרים אחרים, לא שמשאבים. אז הכיוון הוא לבקש יותר
לתחום. טוב, נמשיך ברצף עם התברים. התברים, אני הכנתי בנפרד שני לוחות על אותו דבר. הלוח הראשון בעצם זה תקציבים שנגזרים מתקציב הפיתוח שכבר אישרנו. זה לא הכל עדיין, אנחנו מחכים בדברים נוספים להרשאות. אז זה החלק הראשון שכבר דנו והכל, והיו ישיבות.
ואלה
תקציבים שוטפים שקיבלנו הרשאות, הכל ממשרדי ממשלה, למעט הראשון שזה היה שריפה בבית ספר הרגילון, שפה כנראה הנזק הוא מיליון שקל ולא חצי מיליון שקל, אבל אנחנו נקבל שיפוי מחברת הביטוח, למעט ההשתתפות עצמית שלנו, שזה מהקרן. לא? יש לכם שאלה?
כן,
שאלה
עכשיו.
כן, קומי.
אם תחזרי שקף אחד אחורה, שאלה הראשונה, יש שם שתי סעיפים שאני רוצה לשאול שאלות לגביהם. אחד מהם זה ייעוץ משפטי אסטרטגי. 300,000 שקל. אני רוצה להבין מה זה ייעוץ משפטי אסטרטגי. מה זה שונה מהיועץ המשפטי של המועצה?
זה עורך דין שמתמחה בבעיות אסטרטגיות. אתה רוצה להגיד על זה משהו? זה רון הוגן במעשה.
זה הניסיון שלנו לגרום לזה שיהיה חקיקה שתסדיר, שתמנע את העלייה של מחירי המנהל. כי רק חקיקה ימנע את זה. אי אפשר למנוע את זה בדרך
אחרת. זה מסגרת של תקציב, שיש לו טובת הנושא הזה.
יש עוד כמה דקויות שם, שזה, אבל בגדול זה דברים שהם מצריכים, מה שנקרא, לא, פעולות לא רגילות, כי אנחנו, זה הקש האחרון.
אוקיי,
okay.
אז
זו
שאלה
ראשונה.
שאלה שנייה,
יד
אחרי
הייעוץ
המשפטי, מאוד בצמוד לו, כתוב גיבוש שנתי לעובדים, שזה מזורם וזה חשוב, אבל כתוב 2018 ו-2019. אנחנו מצביעים על 2020.
לא, יש לנו...
לא ברור לי.
יש, אני אסביר. אנחנו לא עשינו ב-2019 אירוע שנתי לעובדים, זה לא גיבוש...
גם לא ב-2018?
כי זה, זה היה השם של הטבה. זה בעצם אירוע... כן. בסדר, אבל זה אותו כסף.
מה?
אנחנו לא
ניצלנו,
ואנחנו
ננצל...
ב-2018
ניצלנו, על אותו תקציב...
ב-2020 לא הולכים לעשות.
זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות לעובדים, ואנחנו לא עושים את זה.
לא, אמרתי, זה מבורך, רק...
אני יודעת, רק אין לנו הזדמנות לעשות עם הקורונה.
כי זה דבר קיים, פשוט זה השם שלו.
מה עושים? אנחנו נחכה ונעשה משהו יותר טוב. יש לנו את הדבר
הזה. איזה מועדון,
עובדים,
זה...
איזה מועדון, מה יש לך? איך הוא הביא את זה?
אני רוצה להישאר.
יש עוד שאלות על הדברים? כן, עובד.
רק להגיד ששני הנושאים האלה, גם זה וגם הפייס,
כמה?
מציע לנו... יש לנו, אנחנו חברים באיגוד ערים, אנחנו צריכים אישור להחליף את הנציגים שלנו באיגוד ערים לאיכות סביבה. הנציגים שלנו באיגוד ערים לאיכות סביבה היו גלעד, שהוא היה מנהל איכות סביבה ושהחליף אותו לב, וצור, שהוא היה התובע של המועצה. אנחנו, בינתיים זאת אנחנו תובע למועצה, ואנחנו מציעים לאיגוד הזה את נבות ואת לב שהם נמצאים בו. עכשיו לב, גם לא הייתה לו הזדמנות לראות את המליאה החיה ולהציג את עצמו.
קורא
איזה דבר. אנחנו נצביע, ניתן נכון. נבות היה. אז לפני שאנחנו נצביע, ניתן להציג את עצמו, בבקשה, אלינו.
לעבור פה, לא יצא לי הרבה פעמים מאז, זה מעניין לראות כל הבניינים והפרש רובה. אני בהרבה שנים האחרונות עוסק בתחומים של איכות הסביבה, וספציפית בנושא של טיפול בפסולת, ייעוץ ותכנון בנושא ניהול פסולת ומחזור, דבר שני באוניברסיטת תל אביב, ניהול משאבים, אקולוגיה תעשייתית. זהו, אני בא מהזבל, מתרחב פה לנושא של נושאים נוספים. אני היום בסיכנות, אני היום גר ביפת. לא, גדלתי בשלושים. אמרתי, ציינתי את השלושים.
אומרים, נוי בבדואי, התחתנתי עם יפת.
התחתנתי עם יפת, ואני בבית ביפת. זהו, בגדול, כל הנושאים של האגף. הבנתי לעכשיו, יש תוכניות, יש הכל, אבל נראה לי נעשה את זה כבר בזמנות אחרת, כאילו ככה בסוף הזה לא נעכב.
אז אנחנו מתבקשים לאשר אותם את נבות בתוך שווים, ואת
לב, כנציגים
שלנו
מודרים,
מי בעד?
יש מישהו נגד?
לא, לא בעד. זה קובי סוף. קובי מאשר? מאשר.
יש לנו, יש קטע מעניין, הדיברת על זה בהנהלה, חוק עזר לחנייה. אנחנו, אתם יודעים כולכם, אנחנו סימנו פה חניות, פה, במרכז, פה, סימנו חניות לאורחים. וצבענו אותם בכתום, בגלל שזה צבע לא תפוס בחוקי החניות וכל מיני דברים כאלו, וכתבנו שזה לאורחים. אבל זה מוסכמה, מין מוסכמה כזאת. זאת אומרת, בשביל שזה באמת יהיה אפשר לעשות את זה, אנחנו צריכים חוק עזר. החוק עזר אומר שיוקצו על ידי המועצה חניות שהן יהיו בתשלום, שהתשלום יהיה אכיל רק אחרי שעתיים ראשונות חינם, ואנחנו את כל החניות הכתומות ורק אותן, אנחנו נסמן אותם כחניות בתשלום, אנחנו נשאיר את השלט שזה מיועד אורחים, וזה אנחנו גם היום, אם יש אוטו שלומד שם יותר משעתיים, אנחנו מצלמים ומבררים מי זה ומנסים שלא יהיה עובדים או תלמידים או מורים שיתפסו אותו. זה מיעוט מהחניות, אגב. זה החניות שנמצאות, זאת אומרת, רוב החניות פה הם עדיין משרתות את העובדים ואת המורים ואת התלמידים, יש פה ברדק שלם בחניה, אבל יש כמה חניות מובחרות שיעדנו ליד קופת חולים וליד הכניסה הראשית של המועצה, שיעדנו אותם לאורחים, שזאת הכוונה שלנו. עכשיו, אחרי ניתוח של מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים וכל המגבלות החוקיות וכו', אז יש לנו את החוק עזר. אז עכשיו עלתה השאלה, האם אנחנו יכולים להשתלש בחוק עזר הזה למקומות אחרים שזה יעניין אותנו להתעסק? התשובה היא כן, עקרונית, לא מדובר על זה כרגע, זה יבוא לדיון אחר ונוסף. אם יש יישוב שיש לו בעיה שהוא רוצה להקצות בתוך היישוב חניות שמוגבלות רק לשעתיים בחינם ורק בכסף, אני לא פוסל את זה ולא תומך בזה,
אבל זה לא להחלטה כרגע. כרגע אנחנו מניחים את התשתית, ואנחנו מפעילים את התשתית אך ורק על החניות שהן מסומות היום בכתום.
איך משלמים אחרי שעתיים?
איך משלמים אחרי שעתיים? תומר, אתה רוצה להסביר?
יש כל מיני אמצעים, זה יכול להיות.
פנגו, כן. סלופר, אצלי זה סלופר.
לא, אבל אם אתה מסמן נניח עם פנגו עוד שבע עיר, אז אני ישר מפעיל לחייב אותך, לא אחרי
שעתיים? לא, לא.
אם את לא מנתקת את זה אחרי שעתיים, אז אני מפעיל לחייב אותך בפנגו.
לא, גם, אגב, בסדר, אני לא נכנס לאכיפה, בסדר, קרן, כי אני מבחינת, כן. כן.
פה,
פעם, אמיר, כן.
הדבר היחידי זה הסכום. הייתי מנסה לייצר מנגנון שהסכום לא יהיה חלק מהחוק עזר, אלא משהו ש...
זה הרבה אנחנו מפורים.
לא, צריך למכור בסכום, ואפשר לעדכן בתיקון חקיקה. ואיך מעדכנים? כאילו זה תהליך כזה,
מליאה
ושינוי
בחוק
עזר חדש? לא, רק תיקון חוק עזר.
רק
תיקון. אוקיי. קובי,
כן.
רק שאלה מצחיקה, לא יודע מצחיקה, אבל בחוק עזר יש שם פסקה שלמה שמדברת על מה זה מתחן. יש עוד דבר כזה בעולם? מתחנים?
בעולם יש. אין עוד דבר כזה, יש סעיף כזה.
כן, זה לא מתחן לשוק. זה הניסוח הסטנדרטי של מתחן. כן, אני יודע, זה עתק עתק, אבל אני יודע, זה לא מתחן לשוק.
אני רואה שכתוב כאן שתיבחן האפשרות להגדרת שעה או שעתיים ראשונות חינם, ואתה אמרת שזה כולל שעה, ולי זה מאוד משמעותי.
שעתיים.
שעה או שעתיים.
שעתיים חינם.
אז מאיפה ההבדל בין המצגת?
אני לא ניסחתי את החוק, החוק מנוסח על ידי קובי, הוא ניסח את זה כדי שאני אעבור על משרד הפנים.
אני רוצה לבדק ש...
ברחל בתך הקטנה, read my lips, שעתיים, אנחנו ניקח רק את החניות שהן כרגע מסומנות כתום ולא יותר, עד שלא נבוא עם תוכנית אחרת, ושעתיים ראשונות חינם.
אני רואה סנאריו שאנחנו נרצה במקומות מסוימים שלא יהיה שעתיים. אם אני חושב על המצוקה, רגע, המצוקה חיה באזור תעשייה, ויש לנו מגרשים שלא מכרנו בטלוויון, ואם אנחנו מכשירים אותם לחנייה, אנחנו צריכים לחשוב על זה ששם זה יכול להיות מקור הכנסה למועצה, ויש לנו שם מצוקה. אנחנו נמצא לזה מענה, צריך למצוא לזה פתרון.
נקבע לזה מנגנון.
גם שם וגם בברלב יכול להיות שזה יהיה מקור הכנסה.
תראו, בעמק ישראל אתם יודעים, בעמק ישראל זה כל מי
שמגיע שם. כל מי שמגיע עכשיו,
כל מי שמגיע משלם, כולל עובדים, כולל כולם. אנחנו גרי עוד פעם, אני מדבר כרגע על הכתום, אנחנו נרשום את התשתית, אנחנו ניקח את ההערה הזאת שיהיה אפשר גם לעשות גם עם בלי, אנחנו נרשום בהחלטה ששעתיים ראשונות חינם בכל המקומות כרגע שמסוים כתום. מי בעד?
זה חוסני הרוצים
גם. חוסני. מי נגד? מי נגד? אף אחד לא נגד, אף אחד לא נגד. טוב, יש לנו...
זה
בואו זכן כבר עושה.
איך?
פטור מארנון עמותת, כן. את רוצה להסביר מה זה? או מישהו...
אני מכירה,
וזה... נכון. יש לנו פה תחנה של טיפול פסיכולוגי. בתרדיון, הם שוכרים משרדים, טיפול פסיכולוגי חינוכי מאושר לפי הפנייה, היא פטורה מארנונה לפי חוק, אבל אנחנו צריכים לאשר את זה.
גם אישרנו שנה
שעברה. כל שנה משהו. בסדר, זה ברור לכולם. מישהו נגד? כולם בעד? צריך להרים? תרימו. תרימו, כולם בעד. תודה. עכשיו, אני איתכם לפני שאתם הולכים לראות את התערוכה של מר. אני גם
לראות שם לראות.
אני רשמתי לעצמי את הדברים. נתחיל בזה שהייתה שאילתה. לא, נתחיל בזה שיש דיסאינפורמציה כרגע שרצה בין האנשים לגבי התאמת המסכות המערכה. תמר.
תמר. אני דיברתי איתה, אבל הדברתי
לך. לא, לא חשוב. יש שמועות שרצות בין התושבים שלנו לגבי ההטבת מס, הערכת התוקף של הוראת שעה של הערכת המס. המקור של השמועות הוא בזה ששר האוצר החדש שלנו העביר את הידיעה לכלל הציבור על העריכת הוראת השעה שנותנת את הטבת מס בפייסבוק שלו. אין שום מקור אחר רשמי בינתיים לעניין הזה. אני, כי זה חשוב שתבין מה. אנחנו, יש הטבת מס כרגע לפי הקריטריונים שאושרו לכל יישובי משגב, וצורפו אליהם ארבע יישובים בהוראת שעה. זה ארבע יישובים הדרומיים שמתחת לקו רוחב מסוים, כולל היישוב שלי, כולל מספי אביב, דמדה ומורשת. לא זוכר, לא משנה. היישובים האלו הם כביכול היו כפופים, אני אומר כביכול, כי זה ארבע יישובים, אבל יש 70 יישובים כאלו בארץ. והם כפופים רק להוראת שעה, הם לא נכנסו בחקיקה הראשית. אז מעריכים את ההוראת שעה, זאת אומרת שהעסק לא משתנה. עכשיו, כתוצאה מזה יצא שמועה כאילו שיש משהו שרק השבעים האלו קיבלו, שכל החיים לא קיבלו. זה לא כך הוא. זאת אומרת, למיטב הבנתנו, המשיך, כי מכיוון שהטייס אוטומטי היה אמור להפיל את ארבע האלו, אז אמרו שהטייס אוטומטי עכשיו יקבל עוד כמה חודשים עד סוף השנה. וכל שאר היישובים לא השתנה כלום. ככה זאת הבנתנו. וככל שעיינו ברשומות, וזה תפקידו של אבות לעיין ברשומות ולראות את ההבדלים ואת הדקויות בין יישוב ליישוב, והוא יודע לעיין ברשומות, אז אין את זה. אז זה קודם, כן.
אני מבינה שמזכירים קיבלו מייל, אני לא יודעת ממי, לא להוציא
אישורי תושב. נכון, דניאל שלך ראית על אישורי תושב, אחרי שהיא דיברה עם מס הכנסה וגרניאל שאחראים עלינו, ניתנה הנחיה ממס הכנסה לא להוציא כרגע אישורים, עד שלא יהיה חוזר רשמי שלהם.
הרי השר יישב את זה לפני שאתה עבר את התהליך הפרוצדורלי הבירוקרטי שמאפשר להנפיק באופן אוטומטי אישור תושב.
רק לששת היישובים.
רק לששת היישובים.
בגלל שלך זה...
כל שאר היישובים שלא אוטומטית, לאן יש לשבת על
הרשמי.
כל שאר היישובים לא אוטומטית אישור תושב.
זה יישובים נמוד.
כל שאר היישובים קיבלו אוטומטית. אישור תושב על 31 ו-12, רק ביישובים הללו קיבלו על 31 ו-60. ביישובים הללו, ברגע שתינתן הבירוקרטיה לצדם את מה שעשו...
תגיד את השמות של היישובים, כי אני טעיתי. אבטליון, קורנית,
מורשת,
מצפה אביב, מדי יוצפה.
שישה שנים. אז אפשר שדניאל תוציא מהם את כאן ומזכירים שזה לא חל עליהם, אבל להרגיע את השטח?
תעשה את זה אחר.
יפה. עכשיו הדבר השני, יש פה שאילתות. אני מזכיר לכל חברי מילה קוד, זכותו של כל חבר מילה לשאול שאילתה. שאילתה זה לא סעיף לדון בסדר היום, אלא זה שאלה שצריך לקבל תשובה בדוקה ורשמית. גם בתוך הפרוטוקול וגם באופן כללי. עכשיו, היו פה שתי השאילתות זה מקובי, שתי שאילתות. אחד זה לגבי המנגנון של הפקת הלקחים מכל האירוע של הקורונה, והשני זה לגבי אילן מאיר והמבנה הארגוני בכלל. אז קודם כל לגבי הקורונה, אנחנו פשוט נפגשנו אתמול ואנחנו קיבלנו אורכה, נכון? כי אנחנו, יש לנו מירב עובדת על הספר הזה כבר כמה חודשים, של ספר הקורונה של המועצה, מה עשינו מה המסקנות של מה שעשינו, וכל העניין הזה, יש כבר, לא יודע כמה, מאות עמודים, אבל וזה יקרח, וזה בתהליך. אז אנחנו בהזדמנות הקרובה נציג את זה.
שהתרשמתי ממש לטובה ממשהו.
כן.
תודה.
איך?
אנחנו מסתכלים את פרק א',
נכון, אבל אפשר לעשות עוד ספר אחר.
נכון, בפרק הראשון, סדרה
בהמשכים.
דבר שני, אילן, ואנחנו דיברנו, אני התייחסתי לזה גם בהנהלת המועצה. אילן מאיר, ידידי, חברי, הפסיק לעבוד פה בסוף יוני. בסוף?
מאי.
סוף מאי. המינוי שלו היה מינוי של עוזר ראש רשות, והשילוב שלו במבנה ארגוני היה בעצם תחת מירב, תחתי מבחינת זה שהוא עוזר ראש רשות, ותחת מירב מבחינת הקשר שלו למנהלים המקצועיים, זוכי המכרזים שמנהלים את אגפי המועצה, וגם בנוסף למבנה ארגוני הוא גם הוליך, תרם וניווט את התהליך האסטרטגי שעשינו של השיתוף ציבור ושהגענו בסופו של דבר לחוברת שהיא אורית ותומים נגד עינינו ושאנחנו מיישמים אותה ואנחנו מקווים שמי שנשאר תושב ומי שנשאר חבר ומי שנשאר יועץ ארגונים מהמובילים בארץ ומעורב בתוך התהליך האסטרטגי הזה הוא, מה שנקרא, אנחנו נמשיך להיות יותר בקשר בעניין הזה, הוא לא עובד במועצה יותר. זה קשור לשיקולים אישיים, גם שלו, גם של השילוב שלו בתוך המבנה ארגוני של המועצה. אם היה לי מבנה ארגוני חדש, הייתי מציג אותו, יהיה לי אותו, אני מניח, במליאה הבאה. דרמה גדולה לא תהיה שם, אבל יהיו שם דקויות כאלה ואחרות של איך אנחנו מתמודדים עם החוסר הזה. בעיקר בנושא של במבנה הארגוני זה בעיקר בעניין של המרכז הקהילתי, החינוך והרווחה. מה?
בתחבורה.
כן, בתחבורה ובתחבורה ציבורית. נקרא לזה בתהליכים שלנו ובאסטרטגיה שלנו זה התהליך האסטרטגי. אז יהיה לנו מה שנקרא מחליפים בכל הדברים. יש לנו כבר עכשיו ממלא מקום, אבל אני לא רוצה להתחייב על המבנה הארגוני עד שניתן לזה עוד איזה חודש לעבור ואנחנו נפעיל אותו.
משאבי אנוש
מה? כן, משאבי אנוש יש לנו מנהלת כוח אדם שהיא כפופה למירב שהיא כבר, היא הייתה גם קודם. וזה אויש ומתפקד כרגע לא ברמה של אגף ושל משאבי אנוש, אלא ברמה של כוח אדם עם תגבור בחשבי שכר. הדברים האלה מקבלים לפעמים תגבורים, אנחנו עושים את זה בכל מיני דברים, מלמעלה, מלמטה, אגב, גם החקל ומנהלת הפארק, איחדנו שני מנכ"לים. היו בעבר שני סגנים, זה דברים שיש כל מיני דרכים איך לגשת אליהם, ואנחנו נציג פעם הבאה בדיוק איך אנחנו ניגשים.
אבל אני רוצה להוסיף לגבי משאבי אנוש, זה חשוב. אנחנו קיבלנו מנהל אגף משאבי אנוש, שאחרי העזיבה שלו אנחנו הגענו למסקנה שזה נכון להשאיר את זה ללא מנהל אגף כרגע ולבנות את כל הצוות מחדש. אנחנו עמלנו על זה בחודשים האחרונים, זה הוכיח את עצמו, האגף מתפקד עכשיו פיקס. האגף הזה, בעקבות המינוי הזה שהיה, הייתה נפילה מאוד חזקה. בנינו אותו ביחד, נועה ואני, נועה מנהלת כוח אדם. נועה סטרוגו, כן, לא נועה זו. אנחנו עשינו שם עבודה מהירה של ניתוח עיסוקים של האגף עצמו, וזה מוכיח את עצמו, האגף עכשיו עובד נפלא, ובחודשים האחרונים הוא גם קלט את כל העובדים של החקל ועוד אחרים עם פעולות כאלה ואחרות שעשינו, ומהבחינה הזו אין מה לדאוג. לא צריך כרגע מנהל אגף שם, מכל מיני סיבות, וגם מבחינת חיסכון של תקן, אבל תקן כרגע נשמר לי במשרד הפנים, חשוב שתדעו את זה. אבל האגף עובד נפלא, אנחנו ממש עכשיו רואים את הניצוצות של זה, אבל הייתה שם עבודה סיזיפית מאוד מאוד לא פשוטה בחודשים האחרונים. אז חשוב שאתם תדעו ושזו הסיבה אגב.
יש הדבר מאוד חשוב שאני רוצה להגיד אותו לפרוטוקול, שהוא ברמה של מדיניות והוא ברמה של שחשוב שאתם תדעו אותו ושאנחנו נתחיל לפרסם אותו ונתחיל לעבוד איתו עם היישובים. יש לנו בתוך התקציב הקיים של המועצה יש לנו שלושה סוגים של סכומים בתקציב הפיתוח שעוברים ליישובים, בעצם שהיישובים מחליטים עליהם. זה תוכנית החומש, היטלי השבחה, חלף היטלי השבחה, כספי חלף היטלי השבחה שמגיעים מאותו יישוב, ראיתם את זה במאזן, זה הרבה כסף. וזה גם, אני מקווה שזה לא יהיה המון כסף, כי אז יהיה סימן שמחיר המנהל עלה, ואז יהיה באמת המון כסף, כמו שזה מרכז הארץ, אבל בכל אופן זה הרבה כסף. רוב היישובים יש להם עם תוכנית החומש וחלף היטלי השבחה, סביב המיליון שקל, חי, כרגע, לזכותם. וזה בדרך כלל הולך מול מצ'ינג של היישוב ועושים פרויקט. תוכנית החומש הראשונה, כמעט כל היישובים בחרו להקים מבנים. תוכנית החומש השנייה, כמעט כל היישובים מתמהמהים ואו עושים פרויקטים של תשתיות ושל שצ"פים ולא של מבנים. אנחנו אחרי שקיבלנו את ה התוצאות של סקר התשתיות הישנות, התשתיות הוותיקות בתוך היישובים, אנחנו ראינו שיש לנו מעל 100 מיליון שמה שקל צרכים של השפעת תשתיות בשכונות הוותיקות לעומת השכונות החדשות, כל היישובים, בכל יישוב יש את זה. ואנחנו, אני אומר לכם, שאני אומר גם לנבות, ואני גם אומר למזכירים וליושבי ראש ולכל מי שעוסק בעניין הזה של מה שנקרא של השימוש של היישובים בכספי המועצה, שאנחנו מכוונים כרגע, זה גם לפי המציאות בשטח, לשני שליש שליש. זאת אומרת שאנחנו מכוונים כרגע, שכמובן שיישובים ופרויקטים שהם נמצאים בצינור, הם ביצים בצינור, אנחנו לא נוגעים בכלום. כמובן שזה לא כתוב בתורה וזה לא חוק בתורה, אני לא מציע את זה כהחלטת הנהלה או משהו כזה, אני רק אומר לכם שבמדיניות, בעבודה שלנו, של הגזברות, של פיתוח יישובים ושלי מול היישובים, אנחנו רואים לנכון שהיישובים התחילו להתרגל ששני שליש מחלף היטל השפחה ושני שליש מתוכנית החומש ומשהו כמו שליש מפרויקט המיליון, פרויקט המיליון זה כמה עשרות אלפים שכל יישוב מציל כל מיני תיקונים וזה, זה גם, גם שם זה פחות חשוב, זה פחות דרמטי, ילכו, ייועדו לעניין הזה של שדרוג של תשתיות ותיקות ושל פיתוח שצ"פי. זאת אומרת, של השלמה בעצם של עבודות פיתוח שבחסר, שנצבר אצלנו במועצה. זה בגדול יעד אסטרטגי לא רק של כלל המועצות האזוריות בארץ. נעשה על זה בדיקה בכל המועצות האזוריות ובמרכז המועצות האזוריות, ובעבר היו גם כספים של המדינה שנתרמו עוד לזה, ויש סיכוי שיהיה עוד פעם.
יש סך הכלאות.
אני לא יודע, לא חשוב, אם יהיה ואם לא יהיה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של, של, של מועצות ותיקות שהן כאילו במצב עבור. יש יישובים שזה כמו, שאנחנו, אתם יודעים, אנחנו, היישוב שלנו הכי גרוע כרגע מבחינת פיתוח ומצב הכי חמור זה חוסניה. אבל יש מושבים במצב הזה של חוסניה. אני לא רוצה להיכנס לזה בעיה. איפה שמזניחים משהו, לאורך הרבה זמן, זה גם יידרדר. אז אני מודיע לכם, אני כותב את זה לפרוטוקול, אני מודיע את זה גם ליושבי ראש, למזכירים, אנחנו ננסה לשאוף לזה שהיעד שלנו מבחינתנו זה ששני שליש מכספי חומש ותל השבחה יושקעו ממילא זה דברים שצריכים אישור שלנו, זה לא שאפשר לקחת אותו לכל דבר. בשדרוג תשתיות, ואנחנו נוסעים לעשות תוכנית לכל יישוב שאנחנו נוכל אולי לתגבר אותו בכספים נוספים, שזאת המטרה שלנו, שאנחנו נצליח לגייס אותם אם יהיו, ואנחנו נתחיל לתפוס את השור הזה בקרנב. כן. פרויקטים כלכליים, אתם יודעים את העמדה שלי, אני לא חושב שמועצה אזורית משגב נמצאת במצב שמשהו שהוא מחזיר את עצמו ושהוא מייצר אחר כך מקור, אין לנו כסף בשבילו, לא רואה את זה.
אבל אם היישוב רוצה במקום לעשות פרויקט תשתיות, לעשות
אני מקבל את זה. פוטו-וולטאי, אגב, אנחנו רמז לזה קודם אחמד, אנחנו במסע ומתן וגם אל מול היישובים ליזם שיקים קירוי על כל המדרשי ספורט בכל היישובים, יישובים שמעוניינים בהם על חשבונו, מורת השימוש במתקן פוטו-וולטאי על הגג, שההכנסות יהיו שלו ל-X שנים. כן, אבל זה בין, עם המזכירים אנחנו עובדים על זה.
מה עם הגני מועצה? זה לא נכנס
פעם? לא, גני מועצה לא קשה, גני מועצה זה המועצה, זה התקציב של המועצה.
לא, לגבי הפוטו הסולארי.
פוטו וולטאי יש.
לשים על גני
מועצה. יש על חלק מגני מועצה.
רק בבתי הספר. לא בגנים.
תומר זה קטן לו, לא יודע, תדבר עם שמוליק, תשכנע אותו.
צריך לקבות חולים.
שמוליק יותר מתלהב כזה. כן. אני ביעד, אני מנתח, אני יושב כל שבוע עם יישוב. ברוב היישובים יש מעל 800 אלף שקל, בחלק מהם 1.5 מיליון שקל צבור. ברוב היישובים לא החליטו מה לעשות איתם.
אני רוצה להסב תשומת ליבה שבתוך היישוב שלהם יש צורכי תשתית והשוואה תשתית ופיתוח של צפים שהוזנחו לאורך הזמן שכדאי להתחיל להתעסק איתם, זה הכל. ואני הולך לעשות איזה, מה שנקרא, יחסי ציבור ודברור אל מול היישובים, ואני מקווה שאנחנו... אני לא מתחייב על השקל פה, ואני גם...
לא, אבל אתה מציג, אני מבינה נתונים של איזשהו
ניתוח
שנעשה,
זאת אומרת,
בכל היישובים
יש חוסר ראייה
למציאות.
יש, אנחנו יודעים כמה חסר בלוטה. לא בול, כן, אבל אנחנו יודעים בערך, כן.
מה זה המצ'יק?
לא רוצה להתאמצ'יק? רוצה שנעשית את הפרון? לא שיניתי את המצ'יק ולא כלום.
זה נוסף
לזה, אחראי. מה השאלה?
אולי יש
משקול,
להוריד את
המאצ'ינג,
כי אתה רוצה
להודד... לא, יישוב, לגבי המאצ'ינג יש הליך של יישוב שמבקש פטור ממאצ'ינג, שאנחנו יודעים איך לעשות אותו, ומישוב רוצה כזה, אנחנו מעדיפים שלא. אנחנו מעדיפים שהכספים ילכו לדברים שהם חשובים ליישוב. אנחנו גם מקפידים בעניין הזה על העיקרון הפשוט, שכסף של יישוב אחד לא הולך ליישוב השני. אגב, בניגוד למועצות הזירות, אחרות.
אבל יש משהו חריג.
כן, כן.
אני
אמרת 20 דקות לפני שעה.
אני התענותי, מה
השם?
זהו, אין לך יותר. הגעתי לסוף, אתם יכולים לראות את התערוכה. שלום.